אוקיי, בואו נתחיל. בפעם הקודמת דיברתי על שני מהלכים של תשובה. אחת קראתי לו התשובה הטכנית, הקטנה, לא יודע איך לקרוא לזה, והשנייה זה התשובה הגדולה, המהותית. התשובה הטכנית זה מין מכניזם טכני שההלכה חידשה, שאם אדם עשה עבירה, הוא יכול לעשות ארבעה שלבים על כל אחת מן העבירות שאותן הוא עבר, וזה ימחל. אוקיי? אז הוא צריך עזיבת החטא, חרטה, קבלה להבא, וידוי, לעשות כל דבר כזה על כל אחד מהחטאים שהוא עשה, זה מוחק לו את אותו חטא. העבירה, התשובה הגדולה, זה, תיארתי את זה כאיזשהו סוג של היפוך נפשי. כשהבן אדם, בעצם הכל מתחיל מהשאלה, איך אני ממיין בני אדם? האם אני ממיין אותם לצדיקים בינוניים ורשעים, כן, המיון של הרמב״ם? דרך כמה עבירות מול כמה מצוות יש להם, ואז בעצם מדובר בספירה, כן, מין הנהלת חשבונות כזאת. אז כל הסיפור הזה מתנהל בצורה מאוד טכנית פורמלית, או שאני בודק מה בעצם הכיוון היסודי של האדם, כיוון חיובי, כיוון שלילי, או שהוא עדיין יושב על הגדר. ואז התשובה שיכולה לשנות את המצב הזה, זה בעצם לשנות כיוון מכיוון מעורב או כיוון רע לכיוון חיובי. וזה מה שקראתי התשובה הגדולה. טענתי הייתה שהתשובה הגדולה לא דורשת את כל התנאים הטכניים שדורשת התשובה הקטנה. אין דבר כזה הלכות תשובה ביחס לתשובה הגדולה. כל הלכות תשובה, הלכות, פרטים, מה כן, מה לא, הכל עוסק בתשובה הקטנה. תשובה גדולה, אם עשית את זה, עשית. אם אתה אדם אחר, אז אתה אדם אחר. זה לא, אין, 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 אין מה להתפלפל איתך בשאלה מתי עשית את זה, ואם עשית את זה בסדר הנכון, או בזמן הנכון, או לא בזמן הנכון. לכן, כל מה שנקרא הלכות תשובה, זה רק על התשובה הקטנה. הבאתי לזה שתי הדגמות, ראיות. אחד מהם זה מהגמרא של בקידושין, שאומרת, את מחודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, שחוששים לקידושיו, למרות שזה לכאורה תוך זמן מאוד קצר, לא סביר שהוא עשה את כל המנגנון הטכני על כל העבירות שלו, ולכן כנראה יש לו דרך להפוך לצדיק גמור גם בלי זה. הספק בקידושין, מה שדיברנו, זה רק בשאלה, אני לא יודע פשוט אם הוא עשה את זה, אבל על הצד שהוא עשה את זה, אז הוא באמת צדיק גמור, וזה מה שכתוב שם בגמרא. הדוגמה הנוספת זה הגמרא בעבודה זרה, שהגמרא שם מדברת רבי אליעזר בן דורדיא, שגם כן בעצם ישב ובכה שם עד שיצא נשמתו, ויצא בת קול ואמרה, יש קונה עולם, רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי עולם הבא, ורבי אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, גם שם בעצם העניין הוא המהירות. מהירות, הכוונה, תוך, לא יודע מה, זמן מסוים, אבל לא משהו שבאמת מאפשר לך לעבור את כל הפרוצדורה הפורמלית על כל אחת מן העבירות שאותן עשית, בטח לא עבריין סדרתי כמו רבי אליעזר בן דורדיא. ולכן שתי הדוגמאות האלה אני חושב ממחישות או מראות שיש לנו ערוץ אחר לתשובה, לא הערוץ הטכני אלא הערוץ המהותי. ראינו במערל שכנראה שאחראים לזה שני שמות שונים מרשימת מידותיו של הקדוש ברוך הוא, השם השם ואני השם לפני שיכתב ואחרי שיכתב ישוב, זה התשובה הגדולה, והוונקה שמופיע בסוף זה התשובה הקטנה, מנקה הוא לשווים ולא מנקה למי שאינו משווים, וראינו שם במערל שאומר זה התשובה הקטנה זה על חלק מהעבירות, והתשובה הגדולה זה על כל העבירות, ודיברתי על זה שתשובה מהותית לא, באופן עקרוני לא יכולה להיעשות על חלק מהעבירות. ברגע שאתה באמת משנה כיוון, אז הכיוון שלך הוא אחר, זה לא עוסק בעבירה מסוימת כזאת או עבירה אחרת, זה עוסק בך. ברגע שאתה השתנית, אתה השתנית לגבי כל העבירות שאותן עשית, אתה פשוט מישהו אחר, מישהו שונה, אחר זה כבר כן הביטוי של הרמב״ם, זה אולי לוקח את זה קיצוני מדי, אתה מישהו שונה, ולכן במצב כזה זה באופן מהותי תשובה על כל העבירות, זה לא אותו דבר כמו לעשות את התשובה הקטנה על כל אחת מן העבירות, עד שאני בסופו של דבר עובר על כולן, זה עדיין לא התשובה הגדולה, ההבדל הוא לא כמותי, זאת בעצם זאת בעצם הטענה, ולכן הוונקה זה מנקה הוא לשווים, ולמי שאינו שווים הוא לא מנקה. על עבירות שאותן עשית את הפרוצדורה. התכפרת, עבירות שלו, לא התכפרת. תשובה של השם, השם, ברגע שהוא שב, אז הוא שב. זה לא, אין פה חטאים שהוא כן שב עליהם, או חטאים שלא שב עליהם, החטאים הם לא במשחק פה. אמרתי בסוגריים, שאני מציג פה תמונה דיכוטומית, בין שתי טכניקות של תשובה, שבעצם אפשר לשים אותם בשני צדדים של ציר רציף, כעוצמת החרטה או הקבלה להבא, כן? כעוצמת, כעומק השינוי, כך בעצם רוחב התשובה, רוחב העבירות שעליהם אתה שב, כאשר אם אתה עושה את זה טכני לגמרי, כשהחרטה היא בעצם חרטה טכנית, אתה לא באמת עובר איזשהו שינוי. אתה עובר, אתה באמת מתחרט, לא שאתה לא מתחרט באמת. אתה מבין שהיית לא בסדר, אתה מתחרט על זה, ואתה עובר הלאה, ואתה עושה את זה על כל אחת מן העבירות. זה הכותב הטכני. ככל שאתה מתחיל באמת לחפור קצת יותר, ולראות עד כמה היית לא בסדר, כמה אתה צריך להשתנות, ומחליט להשתנות, וכולי, ככל שזה יותר ויותר עמוק, אתה מתקרב על פני הציר הזה, לכיוון של, של התשובה הגדולה. ולכן יכול להיות שזה אפילו... זאת הדרך להגיע לתשובה הגדולה. אתה מתחיל מהתשובה הקטנה, קח לך עבירה מסוימת שעשית, אתה נסה להיכנס לראש, מה קרה שם? למה? איך הגעתי למצב הזה? מה אני אמור לשנות כדי לא להיות עוד פעם במצב הזה? ולאט לאט, ככל שתחפור יותר בעבירה המסוימת הזאת, אתה בעצם תרחיב את היריעה, ואתה יכול אולי להגיע לאיזשהו היפוך אמיתי, היפוך רוחני אמיתי, ואז אתה כבר לא צריך להמשיך לשאר העבירות. זאת אומרת, אם הצלחת להגיע לשם, אז אתה אחר והסיפור נגמר. אין מצוות עשה לפי הרמב״ם. אני רוצה רגע להמשיך להיכנס קצת יותר לשני המנגנונים האלה, כי יש מאחוריהם כמה נקודות מאוד יסודיות. רב אלחנן וסרמן, יש לו בקובץ מאמרים, יש לו מאמר על תשובה. ושם הוא פותח באמירה של המסילת ישרים, שנמצאת גם בעוד מקומות, שהתשובה זה איזשהו חסד מיוחד של הקדוש ברוך הוא עשה איתנו. בעצם כן, המדרשים הידועים שמידת הדין אומרת, חוטא מה עונשו, כן, אז, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובה ויתכפר. זאת אומרת, איכשהו מן הדין זה לא היה אמור לעבוד. חטאת, זה מה יש, אי אפשר לשכתב את ההיסטוריה. אז לכן מן הדין אין מקום לתשובה, לכן יש מדרשים שמדברים על זה שתשובה קדמה לעולם, זאת אומרת, היא לא כפופה לכללים הרגילים שנוהגים בעולם שלנו. זו האמירה הזאת בעצם שהתשובה היא משהו שהוא לפנים משורת הדין, זה איזשהו חסד מיוחד. אז על זה שואל רב אלחנן, שם במאמר שלו, נגמרה בקידושין. אמרה אחרת בקידושין, שהיא אומרת שאם יש צדיק גמור שמרד באחרונה, אז הוא איבד את זכויותיו. שואלת הגמרא, וליאבי כמחצה עד מחצה, למה איבד את זכויותיו? מה שהוא עושה מכאן ועלה שיחטוף על זה, אבל את הזכויות שהוא עשה, מגיע לו את הקרדיט שמגיע לו. למה הוא מאבד את ה... אוקיי, אז הוא איבד את זכויותיו, זה מה שכתוב פה. בשאלה למה? אז אומרת הגמרא בתוהה על הראשונות. ואת אם הוא מפסיק להיות צדיק וממשיך מכאן והלאה בדרך אחרת, זה באמת יהיה מחצה על מחצה. מה זה מחצה על מחצה? זאת אומרת, הזכויות שלו יהיו זכויות, החובות שלו יהיו חובות, וכל דבר לגופו. אם הוא תוהה על הראשונות, מתחרט על הדברים הטובים שהוא עשה, אז הוא מאבד גם אותם. אז לא נשארו לו דברים טובים, אז הוא רשע גמור. כן. אז אומר רב אלחנן ככה, אם המחיקה, חרטה על מעשים שנעשו, היא מן הדין לא יכולה למחוק אותם. זה רק לפני משורת הדין שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלנו. אז זה היה אמור לעבוד רק לכיוון של חזרה בתשובה, לא לכיוון של חזרה בשאלה. הקדוש ברוך הוא לא עושה לפני משורת הדין כדי להרע, נכון? מתה כלפי חסד כתוב, והטיות זה רק כלפי חסד. הדין זה, לרע זה הולך על פי שורת הדין. להיטיב הקדוש ברוך הוא עושה לפני משורת הדין. אז אם כשאני מתחרט על מעשה שאותו עשיתי, המעשה מן הדין לא נמחק, זה רק לפני משורת הדין שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתי, אז בכיוון ההפוך, כשאני מתחרט על מעשה רע שאותו עשיתי, זה היה אמור לא למחוק, מעשה טוב, סליחה, שעשיתי, זה היה אמור להשאיר את המעשה הזה ולא למחוק אותו, כי אין לפנים משורת הדין להרע. זאת בעצם השאלה שלו, הוא מספר שם שהוא שאל את זה את החפץ חיים. הוא היה תמיד של החפץ חיים. הוא שאל את זה את החפץ חיים, והחפץ חיים אמר לו, זו תשובה מאהבה, זו תשובה מהיראה. כן, הרי תחשבו, שלמה מקביל צדיק שמרד באחרונה, לתשובה מאהבה או לתשובה מהיראה? אנטי מקביל, כן? מה זה אנטי מקביל? צדיק שמרד. זה מקביל למי שחזר בתשובה מאהבה או מהיראה? מרד, כי הוא לא רוצה יותר לעשות. מאהבה, נכון? זה לא מהיראה. הבן אדם לא עוזב את המצוות שהוא עשה מהיראה. אם הוא עוזב את זה, הוא פשוט לא רוצה את זה, באמת לא רוצה את זה. הוא מחליט על כיוון אחר בחיים. הוא לא רוצה את זה. אז זה לא שהוא אומר, אוי ווי, איזה זוועה, למה עשיתי את המעשים הטובים האלה? זה לא סביר, זה לא קורה בדרך כלל, אוקיי? לכן הצדיק שמרד באחרונה זה מקביל לתשובה מהאנטי מקביל לתשובה מהאהבה. לכן הוא אומר, תשובה מהאהבה היא מן הדין מוחקת את המעשים הקודמים. תשובה מהיראה זה לפני משורת הדין. ולכן הגמרא בקידושין לא קשה, כי היא מדברת על שאלה מהאהבה. אוקיי? זאת אומרת, על החרטה האמיתית, ושם מעיקר הדין אתה מאבד את המעשים שלך, אבל בכל זאת הולך בכיוון אחר קצת, הוא מדבר שם על, הוא רוצה לטעון שבכל, הוא מביא גם כן מהרמח"ל, בדרך השם, שבכל מעשה מצווה או עבירה, יש שני היבטים. יש את ההיבט של ה... ציות אומרת נגד הציווי, ויש את הדבר הרע או הטוב שבמעשה עצמו, שלכן הצטוונו, אוקיי? אז אם קיימתי מצווה של הקדוש ברוך הוא קושי, אז א', יש פה איזשהו תיקון חיובי, לכן זאת מצווה, וב', גם צייתתי לציווי של הקדוש ברוך הוא, שני דברים. אם אני עובר על ציווי של הקדוש ברוך הוא, אז א', המעשה עצמו הוא בעייתי, יש לו איזשהו נזק רוחני, לא יודע בדיוק מה, וב', גם מרדתי נגד הציווי. עכשיו הוא אומר, אם בן אדם מתחרט על מעשה שהוא עשה, אז המעשה שנעשה, נעשה. התיקון או הקלקול שבמעשה הזה הוא קיים. החרטה שלך לא אמורה לעשות שם שום דבר. אבל המימד הסובייקטיבי, היחס שלי למעשה, הוא נמחק אם אני משנה את היחס הזה. וזה שאני רציתי או אני מרדתי נגד הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני חוזר בתשובה, אז את המימד של המרד שבזה, זה באמת נמחק מן הדין. הניקוי של הקלקול המטאפיזי, הרוחני, שקרה שם, זה מן הדין לא נמחק, זה לפני משורת הדין. ואז הוא רוצה לטעון שמה שלא נמחק, זה שתמיד אומרים, החוטא עשה משהו, זה נעשה, אין השפעה, המעשה עצמו והתוצאותיו, אין מה לעשות. אבל הוא אומר, אבל יש עוד מימד בכל עבירה או מצווה. המימד הנוסף זה השאלה הסובייקטיבית, הכוונה הפלילית, הכיוון השלילי או הכוונה החיובית, כן, הכיוון החיובי, בעצם איך אני התייחסתי לעניין, האם אני מרדתי בקדוש ברוך הוא, אני צייתתי לקדוש ברוך הוא, זה כבר המימד של מה היחס שלי למה שקרה שם. עכשיו פה, אם אני משנה את היחס שלי, אז אומר, אז זה נמחק גם את היחס שלי בעבר, כי אני עכשיו בכלל לא שייך למה שקרה שם, ואני עכשיו משהו אחר. זה מן הדין. התיקון של המעשה, זה לפני משורת הדין. זה בעצם לא אמור לקרות אם אני מתחרט. זה ההצעה שלו, לא כמו החופץ חיים, זה ההצעה שלו, ואז הוא רוצה לטעון שהצדיק, הרשע, לא, הצדיק, שמרד ותוהה על הראשונות, אז הוא באמת איבד את המימד הסובייקטיבי, אבל המצוות שיש לו הן מצוות שמה שנעשה, נעשה. והתשובה, מה שהחסד של לפני משורת הדין, זה שלא רק שהעבריינות שלי נמחקה, אלא גם העבירות שלי נמחקו. כן, גם במציאות עצמה. הוא מביא שם, יש שם דיון מאוד מעניין, על מי שחשב לאכול בשר חזיר, ועליו ידו בשר תלה. כן, הרי בן אדם, כן, יש כמה דוגמאות, בגמרא בנזיר, מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, אז בעצם הייתה לו מחשבה פלילית, שהוא אכל, אז הוא מרד נגד ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל בפועל הוא לא רק רשע, הוא גם שלומיאל. זאת אומרת, הוא אפילו להיות עבריין לא יודע. אז הוא רוצה לאכול חזיר ואכל טלה. אז בפועל לא קרה פה כלום, אבל המימד הסובייקטיבי קיים. לעומת זאת, מה המקרה ההפוך? השוגג. בשוגג, אתה כן, מי שרצה לאכול טלה ואכל חזיר. אוקיי? אז בשוגג המימד הסובייקטיבי לא קיים, אין פה מרד נגד רצון השם, אבל יש פה את המימד האובייקטיבי, והוא דן שם בגמרא, איך בדיוק למשקל את שני הדברים האלה. בפשטות בגמרא שם נראה שהתוצאה המעשית זאת העבירה, והמימד הסובייקטיבי הוא איזשהו סוג של תנאי. אבל אם המימד הסובייקטיבי מתקיים והעבירה בכלל לא נעשתה, אין פה כלום במימד ההלכתי. בסדר, רוחנית, לא יודע מה. אבל אין פה, בממד ההלכתי לא קרה כלום. הרב מבריסק, אגב, הסטנסילים על נזיר, הוא רוצה לטעון שיש פה ממש עבירה. עברת עליו. מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, עבר עליו של חזיר. רק הוא לא לוקה. כי בשביל ללקות זה צריך גם לקרות בפועל. אבל הוא טוען שהוא עבר עליו של חזיר. זה מאוד מרחיק לכת, בעיניי לא סביר, לא סביר במקורות. מאוד סביר הגיונית. כי תבין, מה ההבדל בין ניסיון לרצח לבין רצח? אם זה שעשה ניסיון לרצח הוא פחות רשע מהרוצח, הוא רק יותר אידיוט, פחות בר מזל, או פחות מוצלח. אבל אין שום הבדל ברשעות ביניהם, הם שניהם רוצחים. במקרה אצלו הנוקר היה מקולקל, זה הכל. אז למה להעניש את זה פחות מזה? מבחינת ההיגיון הוא לגמרי צודק. זאת אומרת שבעצם העבריינות במהותה זה רק מימד הכוונה. זה לא, המעשה של עצמו, אם הוא קרה בלי כוונה זה לא מעניין. אם הוא קרה עם כוונה, אז הכוונה היא שהופכת אותו לעבירה. לא, זה משהו אחר, שם ההקשר שונה. לא, אני לא מדבר על זה. ההקשר שונה. אני מדבר, ההקשר זה חלק מהמעשה. אני מדבר על הכוונה במובן הסובייקטיבי. אז, כן. נכון, כי זה מן הדין. אבל הוא לא איבד את הזכויות שלו, כי הזכויות שלו, מה שנעשה, נעשה. אבל בתשובה, אז מן הדין, באמת המימד הסובייקטיבי של העבריינות נמחק מן הדין. ושם יש גם חסד לפני משורת הדין, כי מה שנמחק זה גם התוצאות, אוקיי? אגב, אני פעם דיברתי על זה, ושאל אותי איזה יהודי, הוא לא מבין את השאלה של רבי חונון בכלל. איזה מין שאלה, תחשבו, זה אני תפסתי את הראש, הוא שאל את זה. איך למדנים המקומים. הוא אומר לי, אתה הולך למנהל הבנק, יש לך 1,000 שקל פלוס בחשבון. אתה אומר לו, שמע, יש לכם בנק נהדר, כן, קאנטרי בנק. אז קח את ה1,000 שקל, תן, לא יודע, תקנה משהו לטובת עובדי הבנק, ותמסור להם את הערכתי. מאוד שכוח, לוחצים ידיים, נפרדים כידידים. למחרת מגיע מישהו אחר, יש לו מינוס 1,000 בבנק. אז מה, הבנק הזה מאוד מוצא חן בעיניי, אני מוריש את המינוס 1,000 שקל שלי לעובדי הבנק, או אתם יודעים מה, לא, העובדי בנק הם על הפנים, אני נותן להם את המינוס 1,000 שקל שלי, ותמסור להם את רגשי הערכתי הירודה. זה אנלוגי? ברור שאתה יכול לוותר על פלוס שיש לך, אבל איפה אתה יכול לוותר על מינוס שיש לך? מישהו יכול לוותר על המינוס שלו? יכול לוותר על פלוס, אתה לא יכול לוותר על מינוס. אז מה השאלה? אם יש לי זכויות ואני מוותר עליהן, אני חוזר בשאלה. איבדתי, יש לי פלוס בחשבון. אבל אם יש לי עבירות, אני רשע ועכשיו אני עושה תשובה, אני מוותר על העבירות. לטובת הקדוש ברוך הוא, יפה, אז כמו שמוותרים על הזכויות, אפשר גם לוותר על העבירות, זאת הקושה של רבי חונן, נכון? מה הקשר? ברור שאתה יכול לוותר על זכויות, אתה לא יכול לוותר על מינוס. אז איזה מין קושייה הזאת. יש פה, בסדר, אפשר להסביר, יש להקשות בדוחק, מה שנקרא. אפשר להסביר למה בכל זאת יש פה שאלה, אבל זה רק סתם מעניין, אתם כנראה גם למדנים מדי, לא קפצתם כששאלתי את השאלה הזאת, אבל זה צריך לקפוץ, יש פה משהו שהוא טוב נסבר, השאלה הזאת היא שאלה מוזרה. טוב, לענייננו, מה? שמע. לא, אז מה השאלה? הוא שואל שאלה, למה אתה אומר לי שבתשובה יש חידוש הרי צדיק שמרד באחרונה גם מאבד את זכויותיו. מה הקושיה? ברור, כי על פלוס אפשר לוותר, למחול, ועל מינוס אי אפשר למחול. מה השאלה?
השאלה,
התשובה היא... לא, זאת לא, זאת שאלה על רבל חונון. רבל חונון שאל שאלה, שאל קושיה. איך אתה אומר לי שבעל תשובה זה לפני משורת הדין? זה חייב להיות שורת הדין. למה? כי עובדה שזה פועל גם לצד החיובי. ויתור על הצד החיובי. איזה מין, זאת ראיה? על הצד החיובי זה לא יכול, לא, על, לוותר על מינוס אתה לא יכול. לוותר על פלוס ברור שאתה יכול, לכן הגמרא בקידושין לא קשה. אבל אתה רוצה להגיד לי שבגלל זה גם לוותר על חובות שלי זה מן הדין? לא צריך לפני משורת הדין בשביל להסביר את התשובה? איזה מין ראיה זו? בכל אופן, מה שאני, אני רוצה לנסח את זה בשפה שלי, זה יותר קרוב למה שהחפץ חיים אמר. אני רוצה אבל לעשות את ההבחנה הזאת, אני חושב שזה זה, זה אותו דבר, שפה אחרת. במהות זאת תשובה מאהבה, תשובה גדולה. תשובה גדולה זה היפוך, אני בעצם מחליט להיות מישהו אחר, זה פחות או יותר מה שנקרא תשובה מאהבה. לכן באמת, בתשובה מאהבה, זה מעיקר הדין. אם אתה השתנית, אז השתנית, מה יש להתחשבן איתך על מה שהיה פעם? זה כבר מת, זה כבר לא קיים בעולם. אבל אם לא השתלית, אתה עושה תשובה טכנית, תשובה מהירה, כן? לא, לא באמת השתנית, הכיוון שלך הוא אותו כיוון, אתה מפחד. אז אתה עושה את התשובה הטכנית, אתה לא השתנית באמת. מבינים שזה בעצם די מקביל להבחנה בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה. אז התשובה מהירה באמת לא יכולה מן הדין למחוק את מה שהיה, ושם צריך את החסד, לפני משורת הדין. אוקיי, זה נדמה לי המשמעות של מה שאומר החפץ חיים. אבל לפי זה באמת יוצא שבתשובה הגדולה אין שום חסד. זה מן הדין מגיע לי. אם הקדוש ברוך הוא לא ימחה לי, אני תובע אותו לדין תורה. אם אני השתניתי, מה אתה מתחשבן איתי על משהו שכבר לא קיים בעולם? בתשובה מהירה או בתשובה קטנה, אתה יכול להגיד, אני מתחשבן איתך, כן? כי אתה לא באמת השתנית, אתה עוד סוחב על גבך את כל המטען שצברת. אוקיי, אז בוא נראה, אם עשית את זה לפי הכללים טוב, ואם לא, אז לא, אתה בוחר בדרך טכנית, אז תעבוד בצורה טכנית. אבל בתשובה הגדולה, שם זה לא חסד, שם זה מגיע לי מן הדין. למה? לא אני הרגתי אותו, מישהו אחר, אז זה כבר לא קיים בעולם מי שהרג אותו. אינני אותו אדם, כמו שהרמב"ם כותב, מה אתה רוצה ממני? נגיד, אל תסתכל על זה ברמה המשפטית, כמו בית דין. כי ברמה המשפטית אתה יכול להגיד, כיוון שהוא רצח, אנחנו רוצים להרתיע אחרים. יש לנו איזשהם שיקולים חברתיים. בוא נדבר על בן אדם ספציפי שאני דן אינדיבידואל, וזהו, בלי השלכות חברתיות. בסדר? עכשיו אני אומר, אם היה בא אינדיבידואל שעשה לי איזשהו סוג של עוול, והייתי יודע שבליבו פנימה הוא באמת פשוט אחר לגמרי, הוא השתנה, הוא מתחרט על זה לחלוטין, הוא לא שם בכלל. ברור שהייתי סולח לו, אני לא צריך שזה להיות איזה בעל חסד מיוחד. להפך, אם אתה לא סולח לו, אז משהו בעייתי אצלך. נכון? זה הייתי מצפה מכל אחד. אנחנו לא תמיד יודעים אם התשובה האמיתית, אין לנו דרך לדעת מה בליבו של אדם. אבל בהנחה שהיינו יודעים, והקדוש ברוך הוא יודע, בהנחה שהיינו יודעים, לא, כן, מה זאת אומרת? מה אתה רוצה ממנו? זה כבר לא, כבר לא בעולם, מה שקרה שם.
רגע, גם על התשובה המהותית, לא חלים מה שאנחנו קוראים,
הרבה,
מה שהרמב"ם אומר, תשובה
למעשים
טובים
טולים,
זה...
לא, 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 שום,
זה,
שום,
וזה,
שום כללים, כל לדעתי שום, שום כללים לא, לא, לא חלים שם.
גם זה
שום
לא
כללים לא חלים שם.
כאילו,
לא. שום דבר. כן, כן. על המקום, בהנחה שהוא באמת עבר את, את השינוי הזה, כן? עכשיו, יש, בדרך כלל, בכל המקומות האלה, כשרואים שתשובה היא לפני משורת הדין, כמו המדרש הזה שאמרתי, כן, חותם, שאלו לחוכמה, חותם, העונשו וכו', לא נראה שעושים שם חלוקות בין סוגי תשובה. תשובה זה מין משהו, מעשה נעשה בעולם, הרי תמיד גם ההנמקות. הרי מעשה נעשה בעולם, אז מה, איך אפשר למחוק אותו מהעולם? כן, זה נראה שהאמירה פה היא אמירה שלא מחלקת בין סוגי תשובה שונים. יש גם בשערי תשובה, בתחילת הספר, אני מביא שם איזה משל, אתם יודעים, עם השר בית הסוהר, כן, והמחתרת. שאסירים בבית הסוהר חתרו שם, חפרו מנהרה וברחו, אחד נשאר שם, נכנס שר בית הסוהר, אומר לו, תראה, מנהרה חתורה לפניך ולא יצאת. הוא אומר, יש לכם תהליך של תשובה שעשו לכם לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא פתח לכם דרך לעשות תשובה ואתם לא משתמשים בה, זאת אומרת, כאילו באים אליכם באיזשהו סוג של טענות, זאת אומרת, שם רואים שבאמת יש איזשהו סוג של חסד מיוחד של הקדוש ברוך הוא, זה שהוא חתר לנו את המחתרת הזאת בכלל. אז זה שיש לנו בכלל את האופציה לעשות תשובה. ואני רוצה לטעון עכשיו את הטענה הבאה. בואו נסתכל רגע הרמב״ם בפרק ב' הלכה א', מלכות תשובה, כן, זה הרמב״ם שהזכרתי קודם, אינני אותו אדם. פרק ב' הלכה א', איזו תשובה גמורה זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופרש ולא עשה, מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. שימו לב, הוא שואל איזו היא תשובה גמורה. אני טוען שהוא מדבר על התשובה הגדולה. תשובה גמורה. ומה זה? שהוא עושה את זה לא מיראה, תשובה מהרה, ולא מכישלון כוח, אלא אמיתית בגלל שהוא השתנה. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה ולאחר זמן התייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה, כן, הכל מתקיים, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר, הוא זכור את בוריך מבני בחורותיך, ואם לא שב אלא מזקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מועילה, מועלת הוא לא, ובעל תשובה הוא. זה התשובה הקטנה. בסדר? ואפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו, הוא מת בתשובתו, כל הבנותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש וכו'. הלכה בית, ומהי התשובה? שיעזוב החותך את אוב, יסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלו יעשהו עוד שנאמר, יעזוב ראשי דרכו, יתנחם על שעבר, שנאמר אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. הדבר הזה, אני רוצה לטעון, הוא לא תנאי בחרתה של התשובה הטכנית. אף אחד מאיתנו לא נמצא שם. אי אפשר לעשות תשובה אם זה באמת היה הגדרה של מה נקראת חרתה. חרתה זה אחד מארבעת השלבים של התשובה הטכנית. זה הגדרה של התשובה הגדולה. כל הפרק הזה מדבר על תשובה גדולה. הוא אומר, מתי שיעיד עליו יודע תעלומות של משהו וזה החטא העולם, הכוונה הוא משתנה. ואז הוא אומר... כן, כן. שאל אותו. כך, כן. נכון, והוא השתנה. הוא השתנה.
לא, אבל לא אמרת, לא תגיד עליו שאם היה עובד ומגיע למצב...
למה אני לא יכול להגיד עליו? בטח שאני יכול להגיד עליו, אני גם אומר, לא רק שאני יכול להגיד עליו. מה הבעיה? לא הבנתי, איזה מין קושיה הזאת.
שאם אתה צריך
להוכיח את זה... אני לא צריך להוכיח כלום. הקדוש ברוך הוא ראה את רבי אליעזר בן דורדיא ואמר שהוא בעל תשובה גמור. אז הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא טען, זה הכל. כן. כן.
הנה, אפשר בידו לעשותו.
נכון.
לא, מה
איפה אתה מדבר? אתה מדבר, מה אתה מדבר? באמת,
אתה צריך...
אפשר, אני לא צריך להוכיח כלום, אני לא שופט רבי אליעזר בן דורדיא. אם אני הייתי צריך להוכיח אותו, האינדיקציה זה ניסוי מחשבתי. אם הוא היה עומד באותה סיטואציה וכו', במצבו העכשווי, הוא היה עובר את העבירה? זה השאלה. הקדוש ברוך הוא ראה שלא, זה הכל. אז הוא בא לתשובה גמור. מה, הקדוש ברוך הוא צריך לקחת אותו עכשיו לכל המקומות שהוא היה ולבדוק אם הוא עובר? אני לא יודע מה בליבו, אז אומרים לי מה האינדיקציה?
בעד שם בעבירה.
בקיצור, בסדר, אז אוקיי. תחשוב אם אתה... לא צריך שום שום ניסוי בפועל. יש איזה שפת אמת מאוד מחודש. וגם החידוש הזה נמצא במחלוקת. מה שאתה אומר בטוח לא. שפת אמת רוצה לטעון שמותר לחזור למקומות כאלה רק בשביל לבדוק שאתה באמת בעל תשובה אמיתית. כי בדרך כלל אסור לך להיכנס למקום שאתה מכשיל את עצמך, אוקיי? אף אחד לא אומר שאתה חייב לעשות את זה. זה הזוי. זה אינדיקציה, זה ניסוי מחשבתי. איך אני יודע שאני בעל תשובה גמור? אם במצב הזה הייתי עומד באותה סיטואציה, זה הסימן. אז לא, ולא הייתי עובר, זה המשמעות של בעל תשובה אמיתי. אבל כשהקדוש ברוך הוא בודק אם אני בעל תשובה אמיתי או לא, הוא לא צריך לעשות לי ניסויים, הוא בודק והוא רואה אם אני בעל תשובה אמיתי או לא. והוא בדק את רבי אלעזר בן דורדיא, לא אני. אז אחרי זה הלכה ג', לא משנה, הלכה ד', מדרכי התשובה להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה. את הכולם, כן? ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות, אתם מבינים שזה לא התשובה הטכנית, על עבירה אחת, חרטה, קבלה לוידוי וכו'. ברור שלא. הוא מדבר פה על אדם שעשה תשובה גמורה, והאדם הזה מכריז על עצמו, אינני אותו אדם שהייתי שם. עכשיו, פה זאת נקודה חשובה. אני רוצה להיכנס קצת יותר לסיטואציה הזאת של 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 התשובה הגדולה. בואו תראו, נגיד שהבן אדם צריך עשה הוא בכיוון השלילי או המעורב, כן? הוא רוצה לעשות עכשיו שינוי. יש בעיה לוגית, פילוסופית, בעשיית שינוי כזה. למה? בואו תנסו רגע, נגיד, יודעים, פיזיקאים שרוצים לדבר, לטפל בחמור, להבין איך חמור עובד, מתחילים עם חמור נקודתי. מתחילים עם חמור נקודתי ואז מוסיפים לו כל מיני דברים. עכשיו אני אקח בעל תשובה נקודתי, או בן אדם נקודתי. מה זאת אומרת? בן אדם שיש לו מערכת ערכים שכוללת ערך אחד בלבד. כן, טוי מודל כזה, זאת אומרת, מודל צעצוע, אוקיי? רק כדי להמחיש את העניין. נגיד שאני בן אדם שעובד את השם מיראה, מקסימום שכר, מינימום עונש. זה המוטו היחידי שלי בחיים. בסדר? כזה אני. אני מקפיד קלה כבחמורה, אין סעיף במשנה ברורה שפספסתי. הכל. כי אני רוצה מקסימום שכר, מינימום עונש. אוקיי? כזה אני. האם מישהו יכול לשכנע אותי להתחיל לעבוד מלשמה? לשמה. אני עכשיו, זה הנתון, אני האדם הזה. עכשיו אתה רוצה לנסות לשכנע אותי לעבוד בשמה, איך היית עושה את זה? אין דרך, נכון? אין דרך לעשות את זה. כשאתה מנסה לשכנע אותי, אז אתה צריך לדבר איתי לשיטתי, נכון? אז אתה אומר, עכשיו איך תשכנע אותי? לכל יותר אתה יכול להגיד לי שאם אני אעבוד לשמה אני אקבל יותר שכר. כי זה הדבר היחידי שמניע אותי, אני רוצה מקסימום שכר, מינימום עונש. זה מזכיר לי את אדם הכהן, אתם יודעים שהוא רצה לעשות תשובה על ארז דווי, כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. יש דברים שאותם אי אפשר לעשות, זאת אומרת, אתה, לשיטתך, אתה כלוא בתוך שיטתך, אתה לא יכול לעשות את זה, נכון? אז אם אתה רוצה לשנות את הערך הבסיסי שלי, אין דרך לעשות את זה, אתה לא יכול לשכנע אותי לעשות את הדבר הזה. עכשיו, ברור שהדבר הזה הוא לא נכון רק למצב לחמור הנקודתי, כן? רק לאדם שיש לו ערך בודד. גם אדם שיש לו 10 ערכים בעולמו, או 1,000 ערכים בעולמו, זה לא משנה ברמה העקרונית. את 1,000 הערכים האלה זה מה שיש לו. עכשיו אתה רוצה שהוא ישנה את התנהלותו. איך אתה מתחיל לדבר עם אחד כזה? אתם יודעים, זה כמו עם האבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים, אתם מכירים את התעלול הסופיסטי הזה. הכשל בפרדוקס הזה, או לכאורה הפרדוקס הזה, זה שאתה מדבר איתי לשיטתך ולא לשיטתי. אם אני מאמין באלוקים כישות כל יכולה, בסדר? עכשיו אתה בא ואתה מנסה לתקוף את הטענה הזו. אתה רוצה להראות לי שלא יכול להיות שהוא כל יכול. בעצם תוקפת מושג הכל יכול, זה בכלל לא קשור לאלוקים. אבל אתה רוצה להוכיח לי שהוא לא כל יכול. מה אתה אומר לי? האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אם הוא לא יכול להרים אותה, הוא יכול לברוא אבן כזאת, והוא לא יכול, אז הוא לא כל יכול, יש אבן שהוא לא יכול להרים. אם הוא לא יכול לברוא אותה, שוב פעם הוא לא כל יכול. אז מה נחשב שהוא לא כל יכול? מה שהיה להוכיח. איפה הטעות?
זה לא סתירה, התשובה היא לא. לא, לא יכול להבין בעצם שהוא לא יכול להבין, זה לא יכול להיות, כי זה סקיפה.
זה לא יכול להיות.
זה סתירה לוגית, אתה לא יכול להגיד, זה סתירה לוגית, אני לא מגיע שאני רוצה להתחמש.
שנייה.
זה עמידה.
אתה מתכוון כנראה למשהו שעוד רגע. בסדר, בואו נעצור רגע, זה רק דוגמה. אני
מסתכל.
זהו, זאת אומרת, הנקודה היא כזאת. אתה מדבר איתי, אתה צריך לדבר איתי לשיטתי, לא לשיטתך. עכשיו, אם שיטתי שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אז אבן שהכל יכול לא יכול להרים, זה אוסף מילים חסר מובן. זה כמו לשאול אותי, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול? הוא יכול?
לא.
לא, לא שהוא לא יכול.
זה לא
שאלה. השאלה לא מוגדרת. תסביר לי את המושגים שמעורבים בשאלה הזאת, אני אשמח לנסות לענות עליה. אבל לא מבין מה אתה שואל, מה זה משולש עגול? לא יודע מה זה. התשובה היא לא כן ולא לא, התשובה היא שמה שאמרת הוא נונסנס. עכשיו אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, לשאול אותי האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, זה נונסנס. לשיטתי, אתה מניח שהוא לא כל יכול, אז זה מוגדר היטב לשיטתך. אבל כשאתה שואל אותי, אתה צריך לשאול אותי לשיטתי, ולשיטתי שהוא כל יכול, מה פירוש? אבן שהכל יכול לא יכול להרים, זה כמו משולש עגול. זה סתם אוסף מילים חסר פשר. אז אני מביא את זה כדוגמה לזה, שכשאתה תוקף מישהו, אתה צריך לתקוף אותו לשיטתו, לא לשיטתך. אבל לשיטתו אתה לא יכול לתקוף אותו, אלא אם כן יש לו סתירה פנימית. אתה יכול לחשוף בפניו את העובדה שיש לו איזושהי סתירה פנימית במשנתו. אבל אתה לא יכול לבוא בטיעונים לאדם על בסיס הנחות שלך. אתה צריך, אם אתה רוצה לשכנע אותו, אתה צריך לבוא על בסיס ההנחות, על בסיס ההנחות שלו. וכמו מאיפה אנחנו יודעים שכל יהודי צריך ללכת עם כובע? מכירים את זה? כתוב, היה לך אברהם, שם. יהודי כמוהו לא הלך בלי כובע הרי. אז אם אברהם הלך עם כובע, אז אנחנו שהולכים בדרכיו, גם צריך ללכת עם כובע. מה שהיה להוכיח. מה הרב הטיעון הזה? כלום. טיעון תקף, הכל בסדר. טיעון מצוין. אלא מאי, הוא מניח את המבוקש. מה זאת אומרת? המסקנה שאותה אתה רוצה להוכיח, בעצם משמשת בתור אחת מההנחות של הטיעון. זאת אומרת, יהודי כמוהו לא הלך בלי כובע, מה בעצם הסאבטקסט? שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, נכון? זאת אומרת, אז אתה בעצם, את אותה מסקנה שאתה רוצה להוכיח, שמת בתוך ההנחות, אוקיי? אבל הנחת המבוקש היא לא קשר, כל טיעון תקף מניח את המבוקש. זאת אומרת...
יש ספר
סיפור
אחד,
כאילו
כן,
לא
משהו מהפופולרי ביותר, אבל שכתובר שעברה מהאינשטיין.
גם דוד שלי. דוד שלי אומר שאביי ורוב למדו ביידיש. אביי ורוב למדו ביידיש. הם ידעו ללמוד. טוב, זה האנכרוניזם החסידי. מה? לא שומע? כן, הם עצמם לא מאמינים בזה באמת. אבל כזה, מין אתוס כזה. טוב, בכל אופן... הטענה היא שמה הבעיה בטיעון שמניח את המבוקש? הבעיה בטיעון שמניח את המבוקש שהוא לא מועיל, לא שהוא יש איתו, הוא לא, אין בו שום קשר, פשוט לא מועיל, למה? כשאני רוצה לשכנע מישהו ללכת עם כובע, אז ההנחה היא, נקודת המוצא היא שהוא חושב שיהודי לא צריך ללכת עם כובע, ואני חושב שכן. וכשאני בונה טיעון שאמור לשכנע אותו בזה שהוא טועה, לשכנע אותו שיהודי צריך ללכת עם כובע, אם הטיעון הזה אחת מההנחות שלהן הוא מבוסס, זאת ההנחה שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, זאת ההנחה שעליה הוויכוח שלנו, אז אתה בהגדרה לא תצליח לשכנע אותו. אבל בשביל מה אתה מעלה את הטיעון? אתה מעלה טיעון שמבוסס על ההנחות שלך, לא על ההנחות שלו. אם אתה רוצה לשכנע אותו, אתה צריך להתבסס על ההנחות שלו, לא שלך. זה הבעיה בטיעון שמניח את המבוקש. הטיעון עצמו הוא טיעון תקף, הטיעון הוא בסדר גמור. כל הבעיה זה שהוא מניח את המבוקש, זה שהוא יוצא מההנחות שלי ולא מההנחות שלו. לכן זה פשוט טיעון לא יעיל. לא שהוא טיעון שיש איתו איזה בעיה לוגית. כל טיעון תקף מניח את המבוקש. לכן הוא תקף. טיעון לוגי תקף תמיד מניח את המבוקש. אז קיצור, מה שאני רוצה לומר זה כשאתה פונה לבן אדם ומנסה לשכנע אותו, אתה צריך לצאת מנקודת המוצא שלו. צריך לשכנע אותו לשיטו שחוק, כן? לשיטתך. אני צריך להראות לך שהמסקנה מתחייבת היא כך וכך. לא לשיטתי, זה לא עוזר לבנות טיעון לשיטתי. זה חלק מהבעיה אגב של הלמדנות, אבל זה בעיה מובנית. שאתה מסביר את הרמב״ם לשיטתו ואת הרשב"א לשיטתו. עכשיו קושייה שהרמב״ם יקשה על הרשב"א או הפוך, לא משנה, אתה תיישב את הרשב"א בזה שיש לו איזושהי הנחה שונה מהרמב״ם. אבל אם זה ככה, אז הרמב״ם תוקף אותו על בסיס הנחה שהיא לא הנחה שלו, אלא הנחה של הרמב״ם. אז בקיצור, הלמדנות הופכת את כל את כל לימוד העיון לדו-שיח של חרשים. כל אחד מדבר לשיטתו, והוא דיבר לשיטתו, וכולם צודקים, כולם מתיישבים עם כל המקורות, והכל נהדר, רק הדיבורים ביניהם חסרי טעם. שלא ידברו ביניהם, כל אחד שיכתוב לעצמו ספר, ויהנו כל אחד איש בדרכו. טוב, אז לענייננו, בקיצור, כשאתה רוצה לשכנע מישהו, אתה צריך לפנות אליו מנקודות המוצא שלו. אלא מה? שמנקודת המוצא שלו, גם הוא יוצא. אתה רוצה שהוא ישתנה. אתה רוצה שהוא ישתנה במסקנה בלי לשנות את נקודת המוצא שלו? אבל זאת המסקנה שמתבקשת מנקודת המוצא העכשווית שלו. אז מה פירוש לדרוש מבן אדם להשתנות, לעשות תשובה? או אתם יודעים, אפילו לא לדרוש, האדם דורש את זה מעצמו. לא מדבר עכשיו, אני מדבר מולו, אלא הוא עכשיו מחליט, עכשיו אני רוצה לעשות תשובה. מה פירוש שאני רוצה לעשות תשובה? רוצה לעשות תשובה, פירוש הדבר שמה? שאני אשנה את נקודות המוצא שלי? מה פירוש שאני אשנה את נקודות המוצא שלי? מי זה המשנה ומי זה המשתנה? אני זה אוסף נקודות המוצא שיש לי עכשיו. עכשיו, אני בא ומשנה את נקודות המוצא שלי. נגיד, אני עובד לא לשמה, כמו שאמרתי קודם. עכשיו אני מחליט לעשות תשובה ולהתחיל לעבוד לשמה. עכשיו, אם השתניתי, יכול לקרות. אני משנה לפעמים את עמדותיו. כמו שאמר משה דיין. רק חמורים לא משנים את דעתם. אבל אם זה קורה לך ששינית את דעתך, אז שינית את דעתך, אין בעיה. אבל בתשובה, אתה נדרש לשנות את דעתך. אתה אמור לבוא באופן יזום ולשנות את דעתך. אבל זה אבסורד. הרי אם זאת דעתך, אז איך באופן יזום אתה תבוא לשנות? אם זה כבר יזום, אז זה אומר שדעתך כבר השתנתה, כי אתה החלטת הרי לשנות את דעתך, זאת אומרת, אתה כבר מאמין שהדעה החדשה היא הנכונה, כלומר זה כבר השתנה. תהליך יזום של תשובה, שנדרש מבן אדם לעשות תשובה, זה תהליך שהוא לכאורה אבסורדי. לא מוגדר.
אבל אין לי שאתה משנה דעתו. אדם שהיה במציא כלשהי ועבר עבירה, הוא לא משנה דעתו האם העבירה היא טובה או לא. הוא פשוט מחליט לא לעשות יותר.
אוקיי. לזה אני מגיע עוד מעט. בסדר? עוד רגע. אבל לפני שאני מגיע לזה... נכון, נכון, לא, לא, יש שינוי דעה, אין שינוי דעה יזום, בן אדם יכול לשנות את דעתו, הוא יוכל להגיע למסקנה שהוא טעה, אין בעיה, אבל אתה דורש מהבן אדם לעשות עם התשובה, מה זאת אומרת תעשה תשובה, אם אני חושב את הדרך החדשה, אז כבר עשיתי תשובה, ואם אני לא חושב אותה, אז מה, לגרום לעצמי לחשוב את מה שאני לא חושב, מי זה שאמור לגרום את זה? מי שאמור לגרום את זה הוא מישהו שלא חושב שזה נכון. אז מי זה המשנה ומי זה המשתנה פה? יש פה איזה בעיה לוגית. הבעיה היא בשינוי הזום, לא, שינויים יכולים לקרות, אבל איך יכול להיות שאדם נתבע לעשות שינוי הזום? אוקיי? עכשיו, לפני שאני מגיע לשאלה שלך שנקראת חולשת הרצון בפילוסופיה, אני רוצה רגע להעיר פה עוד איזושהי הערה. מה בעצם המוקד של הבעיה בנושא הזה? או אולי לפני כן. דיברתי על שני סוגי התשובה. התשובה הטכנית, ברור לנו מהו החסד המיוחד שיש בה. זה שהיא מתקבלת. היא לא באמת השתנית, עשית איזושהי פרוצדורה, והקדוש ברוך הוא מוכן למחול לך. אז זה ברור, לפני משורת הדין, זה שהתשובה מתקבלת. הטענה שלי זה שבתשובה הגדולה, הלפני משורת הדין זה שבכלל אפשר לעשות אותה, לא שהיא מתקבלת. אם מתקבלת זה דין. זה מן הדין, זה לא לפני משורת הדין. אבל על פניו, על פי ההסתכלות הפשוטה, זה פשוט משהו שלא מוגדר, אי אפשר לעשות אותו. ולכן בעצם, יש פה איזשהו סוג של חסד מיוחד, בעצם זה שמאפשרים לנו בכלל, תכף אני אנסה לפרט קצת יותר, בעצם זה שבכלל אפשר לעשות דבר כזה. ואת החסד הוא שבכלל חתרו לנו את המחתרת הזאת, לא בזה שאם יצאנו אז מקבלים אותנו. זה בתשובה הקטנה, ששם אין בעיה עקרונית לעשות אותה, אם עשיתי אותה, לא מגיע לי שיקבלו אותי, אבל לפני משורת הדין מקבלים אותי. אבל בתשובה הגדולה, אם עשיתי אותה, אז זה שורת הדין שיקבלו אותי. אבל עצם זה שבכלל אפשר לעשות אותה, פה יש משהו שהוא נגד הכללים, הוא לא הגיוני. עכשיו, מה, מה, מה שורש העניין? מה שורש הבעיה פה? הבעיה פה שנדרש ממני לשנות את עצמי. שזה בין משפט שאנחנו נורא רגילים אליו, אבל זה משפט מאוד בעייתי. מה זאת אומרת, אני אשנה את עצמי. אם אני כבר חושב, נגיד ממערכת X, מערכת מחשבתית X ומערכת מחשבתית Y. אם אני כבר חושב ש-Y נכון, אז כבר השתניתי. אבל אם אני חושב ש-X נכון, אז למה שאני עכשיו אבוא באופן יזום ואחליף את מה שאני חושב שהוא נכון, ועכשיו עכשיו ש-Y הוא נכון? מה פתאום? אני המשנה חושב גם כן ש-X נכון, אני לא רק המשתנה, אני גם המשנה. אז למה שאני שחושב ש-X נכון, אעשה איזושהי פעולה שתחליף את מה שאני חושב לזה שאני אחשוב Y? אני באמת חושב ש-X. טוב, פה יש איזושהי בעיה, שאולי פעם חשבתי על ניסוח, ושאלת על, פעם קודמת על בינו מלכנו, עזירנו בתשובה שלמה לפניך, אני רואה שאני אגיע, הנה עכשיו אני מגיע. אחת מהנקודות שאנחנו מניחים כשאני מצייר את הקושי כאן, זה שבעצם אני עומד עם עצמי, והשאלה היא איך, כן, איך אדם מתיר עצמו מבית האסורים. איך אני מושך את עצמי כמו הברון מינכאוזן, כן, בציצת ראשי, ומוציא את עצמי מהבור. אבל אפשר היה אולי להגיד שבאמת מישהו מבחוץ עושה לי את זה, הקדוש ברוך הוא. אבל גם זה לא עובד.
לא פסורי, כשקיבל
מידע
חדש,
הוא ברם לעבור מיקסטור. אז הוא עבר. אני מדבר על מעבר יזום. אני לא מדבר על עצם העובדה שהוא השתנה. זה יכול להשתנות, למשל, כתוצאה ממידע, אין בעיה. אבל אז הוא השתנה. אני מדבר על פעולה יזומה של לעבור מאמונות X או מערכים X לערכים Y. לא, אם יש לך מידע חדש, אז עברת כבר. מה, 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 מה אתה צריך? מה? עברת למערכת Y, עכשיו אתה חושב Y. הוא עבר ל-Y. אז מה זה נקרא שאתה נדרש לעשות תשובה? אתה לא נדרש לעשות תשובה, פשוט עשית. הגיע לך מידע חדש, ועכשיו אתה חושב Y, כי קודם חשבת X, עכשיו אתה חושב Y. זה לא פעולה של תשובה. פעולה של תשובה זה אני כרגע נמצא במצב נתון. אני חושב X. נדרש ממני עכשיו לעשות פעולה, לעבור ל-Y. לא שזה קורה לי, כי היה לי מידע חדש או כל סיבה אחרת. אמרתי, שינוי עמדות או ערכים יכול לקרות. הבעיה היא בשינוי יזום של ערכים או של עמדות. זה, אני לא רואה איך זה, הדבר הזה קורה. עכשיו אני אומר, לכאורה יש פה איזשהו טיעון של ממה נפשך. למה? כי אם אני עושה את זה על עצמי, זה בלתי אפשרי, כמו שאמרתי קודם. אם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה כן אפשרי. הוא יכול, כמו שהוא ברא אותי, יכול גם לשנות אותי. אבל אז זה חסר ערך. הרי אני נדרש לעשות תשובה. אם הוא עושה עליי את התשובה, אז הוא עשה תשובה, לא אני. מה? זה גם לא יכול להיות הסבר לדרישה לעשות תשובה. אז אתם רואים שבעצם הקושי הזה יושב על איזושהי הסתכלות דיכוטומית, שאומרת, או שאני עושה את זה על עצמי ואז זה לא אפשרי, או שהקדוש ברוך הוא עושה את זה על עצמי ואז זה חסר עליי, ואז זה חסר ערך. אבל השאלה האם באמת אפשר בצורה כל כך חדה להסתכל על שתי האופציות האלה כאופציות מובחנות. יכול להיות שהפעולה שלי לא לגמרי מנותקת ממעורבות של הקדוש ברוך הוא. גם הוא מעורב בדברים מסוימים שאני עושה. זאת פעולה שהיא לא פנימית לגמרי ולא חיצונית לגמרי, אלא הוא עוזר לי לעשות משהו על עצמי, או מין משהו כזה. עכשיו, אין לי הסבר פוזיטיבי, זה הכל ניסוח נגטיבי. אני רק רוצה לטעון שהקושי הזה, אני בהמשך אציע משהו קצת אחר, שהקושי הזה נובע מההסתכלות הדיכוטומית הזאת, שאו שאני עושה את זה, או שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. אם אני מוותר על הדיכוטומיה, אז יכול להיות שהקושי הזה יכול להיעלם. ואני אומר את זה כמובן בדרך השלילה, אני לא מסביר איך הוא נעלם, כי אני לא יודע להסביר את זה. אני רק אומר אבל שהקושי, כמו שניסחתי אותו, יושב על איזושהי הבחנה מאוד חדה, בין כשאני עושה את הפעולה, בין כשהקדוש ברוך הוא עושה את הפעולה. ואם אני מבין שאיכשהו ביכולת שלי לבחור, נסמכת, או לבחור, לעשות תשובה, לעשות החלטות, להתחרק, כל הדברים שדיברנו קודם, נסמכת על איזושהי מעורבות של הקדוש ברוך הוא בתוך העניין הזה, כי על פי הטבע הרגיל, דברים כאלה לא יכולים לקרות, אז אולי יש פה באמת שבירה של הדיכוטומיה הזאת. כי זה לא או הוא או אני, אלא זה איזשהו כוח שלי ששאוב ממנו. עכשיו, איך בדיוק החלוקה, אני לא יודע להגיד, כי כשתנסו להיכנס ולהגדיר הגדרות, אני חושב שלא תצליחו לצאת מזה עם הגדרה שפותרת את הבעיה, כי אנחנו תמיד, או שאני אשאב לזה שאני עשיתי את זה, או שהוא עשה את זה. אני לא יודע, חוץ מאשר להגיד ששניהם ביחד, אבל זה סתם אמירה כללית. אבל אני כן חושב, שהקושי בהחלט יושב בין היתר על ההנחה הזאת, שזה או אני או הוא, ואם ההנחה הזאת לא מדויקת, יכול להיות שיש פה משהו קצת שונה, וזה אולי ההסבר לאבינו מלכנו הזה. מה זה אבינו מלכנו, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך? אז אחזירנו בתשובה שלמה לפניך יכול להתפרש, קבל את תשובתנו, תחזיר אותנו אליך אחרי שעשינו תשובה. תקבל את התשובה שאותה עשינו. זה נכון לתשובה הקטנה. התשובה הקטנה זה חסד מיוחד, עשינו את זה, והקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו שיקבל את התשובה, והחסד הוא שהוא מקבל את התשובה. בתשובה הגדולה, אני חושב שצריך לקרוא את זה כפשוטו. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, הכוונה, אני לא מצליח לשנות, אני לא מבין מה זה נקרא לשנות את עצמי, אתה חייב לעזור לי לעשות את המהלך הזה, אתה צריך ליטול חלק בעשיית התשובה עצמה. תראו את ה...
תן לי מידע חדש.
לא, לא מידע, אלא אתה צריך, לא יודע, לתת לי את האנרגיה הזאת שדרושה לשינוי העצמי, אני לא יודע בדיוק איך לנסח את זה, אמרתי, אני לא יודע לנסח את זה פוזיטיבית. אני רק מנסה לעשות דיאגנוזה מאיפה באה הבעיה. הבעיה באה מהדיכוטומיה. מה הפתרון? אני לא יודע לנסח את זה. תראו, אני אראה לכם את ה... בינתיים, עוד מעט יהיה ניסוח קצת שונה. תראו את הגמרא של רבי אליעזר בן דורדיא, אני חושב שזה ממש מאלף. שנייה, 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 נגיע, אני מגיע עכשיו. אז הנה, הקדמתי אותך, אז הנה, בוא תסתכל עכשיו מה הוא עשה. אז הגמרא שם לגבי רבי אליעזר בן דורדיא, אז הוא עבר כל העבירות שבעולם, אמר כשם שהפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, ככה זה בן דורדיא, אין מקבלים אותה בתשובה, הלך וישב בין שני ערים וגבעות, אמר, ערים וגבעות, זה שהוא התאושש מתישהו, הוא דולק. לא, נראה שהוא דולק, אני לא יודע.
לא, ערים וגבעות,
תעשו
בתשובה.
לא? לא, כן, הוא עכשיו עושה משהו. בסדר, יש תנועות. יש תנועה באוויר. אמר, כשם שההפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, ככה אליעזר בן דורדיא אין מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, עד שאנו נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכה וגאה בבכייה, עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, אליעזר בן דורדיא, מזומן לך על העולם. מה זה התיאור המוזר הזה? הרים, גבעות, מזלות, לא יודע, ירח, כוכבים. זה תיאור ספרותי של תחושת חוסר אונים, של אדם שהוא, מה זאת אומרת לשנות את עצמי? משהו מבחוץ חייב לעשות עליי את העבודה הזאת. הרים, גבעות, שמיים, חמה, ירח, לא יודע מי, זה כמובן, הוא לא פונה לשמיים ולחמה. אלא זה תיאור ספרותי שאומר, תראה, הרי בן אדם שישנה את עצמו זה לא מוגדר, אני לא מבין מה אני אמור לעשות, איך בכלל דבר כזה יכול, אני מחפש איזשהו גורם בחוץ שיעשה עליי את השינוי הזה. אז אני הולך לזה, הולך לזה, זה לא הולך לאף אחד. אתה מגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי, והופ, משהו פתאום השתנה, הקדוש ברוך הוא התערב כמובן, אפשר לו איכשהו לעשות את משהו בעצם בתוכו כנראה רצה לעשות, אבל הוא לא מצליח בלי עזרה מבחוץ, הוא חיפש עזרה מבחוץ, הוא רק לא מצא, ואז רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. זאת אני חושב שהגמרא פה מתארת בצורה מאוד חזקה את מה שאמרתי קודם, שתחושת חוסר האונים הזאת, או הקושי הזה לעשות תשובה, את התשובה הגדולה, זה בגלל שאתה מרגיש שמישהו מבחוץ צריך להפוך אותך. אני לא יודע, מה זה נקרא שאני הופך את עצמי? משהו מבחוץ צריך לבוא, ערים, גבעות, ירח, כוכבים, השמיים, לא יודע מי, משהו. מבחוץ, אבל אף אחד מהם, כמובן, כל הגלמים האלה לא יודעים לעשות שום דבר. אבל התיאור הוא תיאור ספרותי. אני מחפש איזה נקודה ארכימדית, כן? משהו מבחוץ שיעשה עליי את ההיפוך הזה. ואז פתאום זה איכשהו קורה באיזה דרך נס. וזה אבינו מלכנו אחזירנו בתשובה שלנו לפניך. את הקדוש ברוך הוא חייב איכשהו להיות מעורב בזה, כדי שאני אצליח לשנות את עצמי. אחרת זה פשוט לא מוגדר. זה עדיין, עוד פעם, לא הסברתי. הקושי הוא קושי. אני לא יודע להסביר אותו באופן פוזיטיבי, אבל אולי הוויתור על הדיכוטומיה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, וההבנה שנקודות שבהן אני בוחר זה נקודות שבהן הקדוש ברוך הוא מעורב באופן מהותי, כי בלי זה זה לא יכול לקרות, בלי זה יש את חוקי הטבע ויש את ההתנהלות הטבעית הרגילה, אולי זה מפתח לפתרון, זה לא פתרון, זה מפתח אולי לפתרון.
הסבר
יותר
בלבד, בוא תדבר עליך, על כל אחד מהציבור בחדר, הם לא יכולים לעשות את התהליך הזה של שינוי, בלי
שהקדוש
ברוך הוא יעזור לנו?
בשום אופן.
למה?
אז עוד שנייה, אני אגיע לשלב הבא.
אני אגיד דבר יותר פשוט. אנחנו כולנו מכירים בעובדה שאנחנו לא בסדר. אנחנו מכירים בתכונות שלנו שאנחנו לא בסדר. השאלה, יש דברים שאתה יכול, אתה אומר, אוקיי, אני שקוע עכשיו על מחר שלי, ואין לי כוח, אני לא רוצה לעשות את זה.
אני עכשיו מגיע לזה.
כן, דבר שאני
אשאל. אני עכשיו מגיע לזה. אני מגיע לזה. לפני שתגיע למסקנות, קודם תקשיב קצת. אני מגיע לזה. טוב.
מתי
תהיות,
איזה מסקנות?
נראה
לך
שאחרי
השיעור הזה
אני
יכול להגיע למסקנות?
אני מקווה שכן, אבל תחכה קצת.
אוקיי, בקהל
יהיה בסוף. טוב, בואו תראו. אני רוצה ללכת לתקוף את זה מכיוון קצת שונה. פשוט אני תמיד יוצא מהשיעור, כי אני לא רוצה שתצמדו למה שכתוב שם, אני רוצה שתקשיבו. בואו ננסה לחשוב רגע, מה זה בעל תשובה? הדבר הזה מקבל שתי משמעויות שונות. כשאתם שואלים מה זה חוזר בתשובה, מי שנקרא בימינו, כן, חוזר בתשובה, זה מישהו ששינה השקפת עולם. הוא היה חילוני ונהיה דתי, אוקיי? זאת אומרת, הוא חזר בתשובה, הכוונה הוא שינה את השקפת עולמו. מה? הבעל תשובה של חז"ל זה בעל תשובה שלא שינה שום השקפת עולם. הוא חושב עכשיו את מה שהוא חשב תמיד, אך בעבר הוא לא עשה את מה שהוא חושב, בסדר? ועכשיו הוא רוצה להתחיל לעשות את מה שהוא חושב, לסנכרן את מה שהוא חושב עם מה שהוא עושה. זה לא היה מסונכן, והתשובה היא זה לסנכרן. המושג תשובה, או לחזור בתשובה, כי תשובה זה לשוב, או לחזור, היא כמובן מבטאת את המנגנון השני. כי הראשון לא שב לשום מקום. הראשון הולך. הוא חשב X ועכשיו הוא חשב Y. שינה תפיסת עולם. זה לא נקרא בעל תשובה. הוא לא שב לשום מקום. אוקיי? בעל תשובה זה מישהו ששב לאותו מקום שהוא עצמו יצא ממנו. ואת הוא חשב ככה והוא חושב ככה עדיין. בעבר הוא לא נהג כמו שהוא חושב. ועכשיו הוא חזר לזה. ועכשיו הוא רוצה כן לנהוג כמו שהוא חושב. זה נקרא בעל תשובה בספרות חז"ל ובמפרשים. זה מה שנקרא בעל תשובה. לא מי שמשנה את השקפת עולמו, אוקיי? עכשיו, השינוי של השקפת עולמו, זה בעצם מה שדיברתי עד עכשיו. שינוי של השקפת עולמו, לכאורה זה מין משהו שהוא לא מוגדר. כי אם השקפת עולמי היא X, אני לא יכול לשנות באופן יזום את השקפת עולמי ל-Y, אוקיי? לא יכול. זה לא מוגדר היטב, זה לא, אני לא יודע אם יש, לא רק שאני, זה לא חוסר יכולת ברמה הפסיכולוגית, זה לא מוגדר, לוגית. כי אם אני רוצה לשנות את השקפת עולמי, אז היא כבר שונה. אחרת למה אני רוצה לשנות אותה? היא כבר עכשיו היא שונה. אז מה זה נקרא לרצות לשנות אותה? באופן יזום, כמו שדיברתי קודם. לכן השינוי המהותי זה שינוי שקשה להבין איך בכלל הוא מתבצע. כשאנחנו מדברים על הבעל תשובה מהסוג השני, התשובה של הגמרא, של חז"ל, של הראשונים, זה בעל תשובה אחר. זה מישהו שהוא חשב X וגם עכשיו הוא חושב X. רק בעבר הוא התנהג Y, למרות שהוא חשב X. ועכשיו הוא רוצה לשוב ולהתנהג X כמו שהוא חושב. לחזור לדרך הישר שהוא עצמו הבין שהיא דרך הישר. ועל העניין הזה אני רוצה להעיר שתי הערות, שיראו לכם שההבדל בין שני בעלי התשובה האלה הוא לא כל כך חד כמו שנדמה. ההערה הראשונה זה מהסיפור של האינדיק, כן, של רב נחמן. אז הסיפור, סיפור ידוע, בקצרה, בן המלך השתגע, הוריד את הבגדים, ירד מתחת לשולחן, התחיל לגרגר שם, לכל גרגירים שם, עירום ועריה, הכריז על עצמו שהוא תרנגול הודו, ופטור מן המצוות, כן, פטור מלבישת בגדים, מישיבה לכיסא וכל נימוסי בני אדם. המלך היה מיואש, כולם באו ככה לנסות לעזור, אף אחד לא הצליח, עד שהגיע חכם אחד ואמר לו שהוא מוכן לעזור, המלך אומר לו, אוקיי, בסדר, אז הבחור פושט בעצמו את בגדיו, נכנס מתחת לשולחן ומתחיל לאכול גרגירים יחד עם בן המלך. בן המלך שואל אותו, מה לילוד אישה בינינו? כן, מה בן אדם עושה פה? זה תרנגולי הודו פה, זה מקום של תרנגולי הודו. אני גם תרנגול הודו. מה? מצוין, נעים מאוד, עכשיו יש לנו שני תרנגולי הודו, מצוין, הכל בסדר, ממשיכים לגרגר שם להנאתם. אחרי כמה זמן הם מתחילים ככה להרגיש יותר קרבה, אז החכם אומר לבן המלך, תראה, אפשר גם להיות תרנגול הודו בכנסיים. לא פוסל אותך, זה לא מעכב. אוקיי, ממש בכנסיים. ואז הוא אומר, אפשר גם לחולצה, כן? שבת על כיסא, לאכול עם סכין במזלג, יחזיר אותו חזרה בעצם להתנהג כמו בן אדם. אוקיי? וזהו, וזה סוף הסיפור. מאז הם חיים באושר, אני חסכתי לכם עוד את מאז הם חיים באושר עד היום הזה. אבל מה זה אומר בעצם? הרי השאלה המתבקשת כאן זה האם באמת היה פה ריפוי? הרי בן המלך לא באמת התרפא. בסך הכל הוא שינה התנהגות, התנהלות. אבל בנפשו פנימה, ככה לפי התיאור של הסיפור, הוא עדיין תופס את עצמו כתרנגול הודו, זאת אומרת מחלת הנפש נמצאת שם עדיין. ההתנהגות השתנתה. אוקיי? אז זה נקרא ריפוי? כן, ביביוריזם, זו פגישה בפסיכולוגיה, כן, שאומרת שאתה לא נכנס לפסיכואנליזה ולכל מיני תת מודע וכדומה, אתה עובד במישור של ההתנהגויות. אבל הביביוריסטים הלא קיצוניים, השפויים יותר, יש גם כאלה, הם טוענים שבעקבות המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, זה לא שאין מחלות נפש בפנים, אלא רק התנהגות בעייתית. אלא ההתנהגות זה הדרך שלנו גם להבחן וגם להשפיע על המצב הנפשי, אוקיי? אז מה שקרה פה בתיאור הזה, זה בעצם השתנתה ההתנהגות, אבל אין שום אינדיקציה לזה שמחלת הנפש נרפאה. ולכן השאלה, אז למה בסיפור הזה זה מוצג כאילו שבן המלך התרפא? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, שאלה הפוכה. לא, אני שואל. שאלה שנייה עולה על הקטע באמצע הסיפור. כשהחכם יורד למטה בלי בגדים ומתחיל ללקט גרגירים למטה, אז הוא שואל אותו מה אתה עושה כאן. הוא לא הבין שיכולים להיות עוד תרנגולי הודו בעולם. מה וקשי עליה? הוא הבין שמי שיורד פה זה בן אדם. זאת אומרת, הוא מבין שמי שנראה כך ומתנהג כך זה בן אדם. נכון? אז הוא שואל אותו, תגיד, מה בני אדם עושים פה? זה מקום לתרנגולי הודו. עכשיו אני לא מבין. אם אתה מבין שדבר כזה זה בן אדם, אז אתה לא מבין שאתה בן אדם גם כן? במילים אחרות, אם הוא שואל שאלה כזאת, אז הוא לא באמת חולה. לא יספר לי סיפורים, ספר לי סיפורים. הרי הוא יודע שדבר כזה הוא בן אדם. עכשיו, השאלה הראשונה הייתה, הרי הוא לא התרפא. השאלה הזאת, הרי הוא לא היה אף פעם חולה. ואני חושב שהן מתרצן בעדדה. מה זאת אומרת? אם יש בן אדם, קצת קשור למה שדיברנו קודם, אם יש בן אדם שהמחלה הגיעה לכל נקודה בנפש, זאת אומרת, לא נשאר שום דבר בריא בתוכו, אין שום דרך לרפא אותו. אין שום דרך לרפא אותו, אתה יכול לברוא אותו מחדש, אם יש לך את היכולת לעשות את זה, אני לא יודע. אתה לא יכול לרפא אותו. את ריפוי נפשי זה בדרך כלל משהו שהולך עם המטופל. אתה לוקח איזשהם נקודות שהן עדיין עובדות אצלו נכון, ומנסה להשתמש בהן כדי להגיע למקומות החולים, אוקיי? אבל אם אין נקודות בריאות בפנים, אז אתה לא יכול לרפא אותו. מצד שני, העובדה שיש נקודות בריאות בתוכו, לא אומרת שהוא לא חולה. יש לפעמים מצבים שבהם האדם בתוכו מבין מה נכון ומה לא נכון, אבל מסביב יש איזשהן מעטפות, כן, שמדחיקות את ההבנת האמת האמיתית פנימה, והוא חי בתוך העולם הדמיוני שהוא ברא לעצמו, והוא חולה נפש. הוא באמת חולה. למרות שבפנים, בפנים יש נקודה, לא יודע אם לקרוא לזה מודעת, אבל משהו בפנים הוא כן מבין או מרגיש שמהי האמת. ולכן כשהחכם ירד למטה מתחת לשולחן, הבן אדם שואל אותו, תגיד, מה אתה עושה כאן? למה? כי פתאום קפצה לו אותה הבנה, מה? הרי מי שנראה ככה הוא בן אדם, לא תרנגול הודו. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אני תרנגול הודו. אופ, הוא הכניס אותו חזרה לתוך, כן, כן, ברור, ברור, שכחתי. כן, כן, יצורים כאלה הם תרנגולי הודו, אני שכחתי. ואז הכל בסדר, הוא ממשיך ללקט גרגירים, וממשיך עם ההדחקות. זאת אומרת, הוא הכניס חזרה את האמת הזאת שפרצה רגע החוצה, פנימה, והמשיך לחיות בתוך העולם הדמיוני שהוא ברא לעצמו. עכשיו, למה בן אדם בורא לעצמו עולם דמיוני כזה? אז גם בנמשל, זאת אומרת, חסידי ברסלב, כשמסבירים את זה, אומרים, בגלל היצרים שלו. לא בא לו להתנהג כמו בני אדם, או בנמשל, כן, לקיים מצוות, לא משנה. לא בא לו להתנהג כמו בני אדם, והוא רוצה להיות פטור מכל נימוסים ובגדים וכל האילוצים והניג'וסים של בני אדם, ולעשות מה בראש. עכשיו, בן אדם סתם לא עושה סתם מה בראש. בן אדם צריך הצדקה למעשים שהוא עושה. הוא לא פועל סתם ככה באופן שנראה לו עזוי. נכון? צריך איזושהי הצדקה. אלא מהי? בן אדם שחולה, זה בן אדם שיצליח לבנות לעצמו תמונת עולם, מעשה ידיו, ולשכנע את עצמו בתמונת עולם הזאת, עד שהוא ממש משוכנע שהוא תרנגול הודו, והוא עכשיו אין בעיה, הוא יכול לשאת בו תרנגול הודו, הוא פטור מן המצוות, הכל מצוין. בפנים בפנים, באיזושהי רמה של מודעות, אני לא יודע, הוא מבין שזה לא נכון. אבל זה מה שנקרא שניות תודעתית. זאת אומרת, הוא יכול לחיות בשתי תודעות שונות, האחת מהן זה הנוכחת, הגלויה שממלאת אותו, שזה התודעה הבדויה. בפנים בפנים הוא עדיין מחזיק בצורה כזו או אחרת בתודעה האמיתית. זה נמצא שם. אבל בנאדם הוא יצור מורכב. הוא מצליח לשכנע את עצמו שהתודעה הזאת זה בסדר גמור. כן, זה מזכיר לי, הייתי פעם בגוש, למדתי בגוש. לא למדתי, שהיתי בגוש. אז לא למדתי כלום. אז באו אליי החבר'ה, אמרו לי, תשמע, זה לא פייר, אתה עושה שירות של שנה וחצי או משהו פחות אפילו, אתה מקבל את זה בשביל ללמוד תורה, אתה לא לומד תורה. כבד ותשרת שלוש שנים. תודקים, אוקיי? אבל אני, היו לי מלא תיאוריות. הסברתי להם תיאוריות, אל תשאלו, מכאן הדודה החדשה. הסברתי להם, תשמעו, מי בא בתביעות האלה אליי? הרמטכ"ל נתן לי, או הרמטכ"ל כנציג הציבור, נתן לי לשרת שנה וחצי, לא בגלל שהוא חושב שלימוד תורה חשוב, כי יש קואליציונים, הסכמים קואליציונים. אוקיי, הוא לא מעניין אותו אם אני לומד תורה או לא. אז מראש הישיבה, לראש הישיבה אני לא חייב כלום. מה הבעיה? כן, לא חייב שום דבר. אז מה הבעיה? אני פטור בגלל שהם פותרים אותי, ללמוד תורה אם אני לומד או לא, זה עסק שלי. לא חייב את זה לאף אחד, זה לא שירות שאני נותן לעם ישראל. אז כיוון שככה, אני פטור מן המצוות, אני תרנגול הודו. כן? שטויות כמובן, אבל תיאוריה שחייתי איתה מצוין. פעם נזכרתי פשוט בדוגמה הזאת, אני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר. חי, לא הרבה, עזבתי בסדר. אבל כן, בסוף הגיע החכם ששחרר אותי מתודעת התרנגול הודו. ועזבתי, הלכתי לצבא. אבל אני אומר שזו דוגמה, אני חושב שרבים מאיתנו מכירים. כשאנחנו עושים משהו, אנחנו יכולים לדעת שהוא לא בסדר. אבל אנחנו בונים לעצמנו איזושהי תמונת עולם אלטרנטיבית, מה זה ידינו? ובפנים בפנים אנחנו מבינים שלא בסדר, אבל אנחנו מספיק חיים את זה ומשכנעים את עצמנו בעניין הזה, שעכשיו אנחנו חיים בעולם החדש שבראנו. ובעולם הזה הכל מוצדק, הכל מצוין, הכל בסדר. ואז מה שקורה, זה שבעצם תמונת העולם שלנו משרתת את היצרים שלנו. נכון? התמונת העולם לא נבנית באופן אובייקטיבי, עד כמה שאפשר, אלא היא משרתת את היצרים שלנו. איך מטפלים בדבר כזה? פשוט, אם תצליח להיכנס לתמונת העולם שלו, תרנגולי הודו, אוקיי? עכשיו, מתוך תמונת העולם שלו, להביא אותו למצב שהוא לא יצליח להצדיק לעצמו את מה שהוא רוצה להצדיק. הוא יחזור להתנהג כמו בן אדם. ואתה תראה לו שאפילו אם אתה תרנגול הודו, מותר ללבוש בגדים, לשבת על כיסא, לאכול, זה לא מצדיק את העובדה שאתה למטה, אתה יכול גם לשבת עם בגדים על כיסא. לאבא שלך זה חשוב, אז מה אכפת לך לעשות את זה? אוקיי? והתרנגול הודו לא מצדיק את זה, אז אתה איכשהו, הוא מוצא את עצמו נאלץ לשתף פעולה, כן, אתה לובש בגדים, הכל בסדר, הוא עדיין תרנגול הודו. באיזשהו שלב, הוא מגיע למצב שתמונת העולם שאותה הוא בנה לא עושה את העבודה. כל מה שהיא נולדה זה כדי להצדיק את ההתנהגות שהיצר שלו רוצה להוביל אותו אליה. עכשיו, אם הוא לא עושה את זה בפועל, אז בשביל מה הוא צריך את כל הבידיון הזה שהוא בנה לעצמו? זה מתפוגג. זה מתפוגג מעצמו, הוא חוזר לחזור שהוא בן אדם. זה המשמעות של אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה אך ורק אם הלבבות היו כבר שם עוד קודם. המעשים נוצרים בגלל, או מוצדקים, על ידי לב פיקטיבי, תמונת עולם פיקטיבי. במצב כזה, אם אני אצליח לשנות את המעשים, אז תמונת העולם הפיקטיבי תתפוגג, ואני אחזור חזרה, ואז אני באמת מבריא. ולכן באמת בסוף הוא באמת עברי, בן המלך הזה. הוא באמת עברי, כי אחרי שמתנהג כמו בן אדם, אין שום סיבה לפתח תיאוריה של תרנגולות, שהוא עצמו יודע שזה לא נכון. זה כבר לא עושה את העבודה. זה לא יעזור לו בלהתנהג כמו תרנגול, על שמה הוא יחזיק את התיאוריה הזו. הוא מבין שהיא מופרכת. אז היא תתפוגג מאליה, לא צריך להתמודד איתה בכלל. אז במצב שבו אתה מבין שהאדם כבר נמצא במקום הנכון, והבעיה היא רק בעיה חיצונית, שם אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אני פעם הסברתי כך את הדין של קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז זה דין מאוד מוזר. כן, הבן אדם מסרב לתת גט לאשתו. וגט מעושה הוא פסול, בטל. אם הבן אדם אנוס נותן גט תחת אונס, הגט בטל, הגט לא שווה כלום. אבל כאן, אם האדם חייב על פי ההלכה לתת גט לאשתו, אז בית דין קופים אותו, מרביצים לו, עד שיאמר רוצה אני. הגט הזה הוא גט מעושה? לא, הוא לא גט מעושה. זה נחשב שהוא רוצה. למה? כי הוא אמר. אז מה אם הוא אמר? ברור שהוא נתן את הגט, הוא אמר רק כדי שלא ירביצו לו. הוא לא באמת רוצה לתת את הגט, הרי הוא הוכיח את זה באותות ובמופתים. אז למה זה עוזר, זה שהוא קופים אותו עד שיאמר רוצה אני? איך המנגנון הזה פותר את הבעיה של גט מעושה? אז הרמב״ם כותב כי בליבו פנימה, כן, הוא כן רוצה לתת גט. מה זאת אומרת? מה הוא עושה צחוק? שנים מאגן את אשתו, הוא עמד איתן מול מכות וזה, בסוף הוא נשבר. והוא באמת רוצה בפנים? מה הרעיון? הרעיון הוא מה שאמרתי קודם. תחשבו כרגע על בן אדם שהוא ירא שמיים. הוא מקיים קלה כבחמורה, חשוב לו לקיים את ההלכה, הכל מקפיד על קלה כבחמורה. למה פה, למרות שבית דין אומר לו שעל פי ההלכה הוא חייב לגרש את אשתו? זאת ההלכה, הוא חייב. רק שמה עושים, קופים אותו עד שהוא מה רוצה. בסדר? והוא לא עושה את זה. למה? איפה הלירת שמיים שלו? למה פה הוא לא עושה את זה? נגיד לכם למה, כל אחד מכיר את זה. זה שהוא עצבני. הוא נורא כועס על אשתו, הרגיזה אותו. זה הדדי יכול להיות, אוקיי? וכיוון שכך הוא כל כך עצבני, הוא כל כך חם, שהוא בונה לעצמו תיאוריה, שזה בכלל לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והבית דין הזה זה חבורת המרצים שלא מבינים כלום. ורק אני מכיר את המציאות הזאת. אני יודע בדיוק איזה קלפת הזאת, ושמגיע לה כל מה שאני עושה לה. ותשאלו כל סרבן גט, זה מה שהוא יגיד לכם. וזה במקרה הטוב, מה שתיארתי עכשיו זה סרבני הגט המתונים. אוקיי? הם בונים לעצמם איזושהי תמונת עולם שהם בטוח צודקים, כל העולם טועה. עכשיו אני מטפל באחד כזה הזה. ממש לא, זה התלמיד פה. אתה לא, אין לי מי לדבר. עכשיו, מה קורה במצב כזה? אתה אומר לו ככה, תראה, אני ארביץ לך אם אתה לא תיתן את הגט, עד שאתה תיתן גט. פשוט תרביץ לך מכות רצח, עד שאתה תיתן גט. אוקיי? אז אתה אומר לי, אתה לא אומר, אבל אני אומר, זה שיח כן סמוי. כן, אבל גם אם אני אתן גט, זה לא שווה כלום, זה גט מעושה. הרי לא רוצה לתת גט, וגט שלא רוצים לתת אותו, גט מעושה, בטל. ואף על פי כן, האישה תהיה משוחררת, ואני אקדש אותה, למי שהיא רוצה. למרות שגט מעושה, אני אעבור עבירה עליי. אני והקדוש ברוך הוא, אנחנו נסתדר. לא יעזור לך כלום. אני ארביץ לך, עד שתיתן לה את הגט, וכשתיתן לה את הגט, אני אחתן אותה. הבחור עומד במיריו עד שהוא נשבר. וכשהוא נשבר הוא נותן את הגט. כשהוא נותן את הגט, אני הולך ואומר, האישה משוחררת, הכל בסדר, עכשיו היא יכולה להינשא. למי שהיא רוצה. עכשיו, הבן אדם מבין שמה שהוא רצה, הוא כבר לא ישיג. נכון? את כל תמונת העולם שהוא ברא, שהוא בנה לעצמו, שזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהוא יאגן אותה ושהוא לא ייתן נגד. זה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא, לא מה שכל הדיינים אומרים לו, מה שכל העולם אומר לו, הוא יודע יותר טוב מכולם. בתוכו פנימה, ההנחה היא, שבתוכו פנימה הוא מבין שזה לא בסדר. אבל הוא בנה לו, בגלל הכעס הזה, היצר החזק הזה, ויש שם כעס נורא גדול בדרך כלל במצבים האלה, הוא בונה לעצמו תמונת עולם אלטרנטיבית. מדובר ביהודי ירא שמיים. מדובר על יהודי ירא שמיים. אז ההנחה היא שאם אני אצליח להביא אותו לטיפול ביביוריסטי, שההתנהגות תשתנה, התוצאה שאותה אתה רוצה להשיג, לא תצליח להשיג אותה, אז התמונת עולם הפיקטיבית שבנית גם היא תתפוגג בסוף. ולכן בסוף זה יהיה גט קשר. זאת אומרת, למרות שבהתחלה אני מתחיל עם זה שאני עושה את זה על כורחך ואני מצפצף עליך וגם תגיד שאתה לא רוצה, לא מעניין אותי. ובסוף זה עצמו יהפוך את הגט לגט קשר. וזה הרוצה, קופים אותו עד שהוא רוצה, אני אגב שזה נפקא מינה. למשל, אם יש בן אדם שהוא לא ירא שמיים, ואם קופים אותו עד שהוא רוצה, אני לא יעבוד. מי שחולה באמת, זאת אומרת, מי שבאמת, בתוכו אין את הנקודה שהוא באמת מאמין בזה, אז לא יעזור שום דבר. טוב, יש אחרונים שכותבים את זה, ראיתי אחרי זה, זה שניים, שלושה מעריק, מה שמע ממנו את זה, ועוד מקום, ראיתי בעוד אחרון או שניים, באמת טוענים את זה, שזה לא עוזר למי שלא, מי שלא ירא שמיים. עכשיו זה פשוט. לכן למשל, כפיית גט היום, שעושים בבית דין רבני, אם זה לא יהודי שומר מצוות, אי אפשר לכפות עליו גט. אם הוא לא יהודי ירא שמיים, אתה לא יכול לכפות עליו גט. אני חושב שזה אי אפשר לעשות את זה. מה? רואה, אם הוא מקיים את שאר ההלכה. אם הוא מקיים את שאר ההלכה, וחשוב לו לקיים את ההלכה, ואתה רואה שדווקא פה פתאום הוא מחליט שזה לא בשבילו, אז ברור שההערכה, מה זה ברור? חזקה, שהוא בנה לעצמו איזושהי תמונת עולם פיקטיבית רק כדי להצדיק את זה. אם בשאר תחומי חייו הוא גם לא כזה, אז הנה חינם, משם אני לא חושב שאפשר לכפות על גט בצורה כזאת. בכל אופן, אבל הטענה שהתהליך הזה הוא בדיוק התהליך שעבר בין המלך בסיפור של רבי נחמן. זאת אומרת, יש פה איזשהו שניות תודעתית, שהתודעה שבתוכה אתה חי היא בעצם תודעה שאתה עצמך מבין שהיא לא נכונה. מבין באיזשהו מובן בפנים, לא לגמרי מודע, אבל זה מנקר לך כל הזמן מאחורי התודעה, שזה לא נכון, התמונה שאתה מסתכל. אתה מוצא לעצמך תירוצים והצדקות, כי אתה רוצה את ההשלכות המעשיות שלהם. אבל אם את ההשלכות המעשיות נשנה, אז ההצדקות יתפוגגו מאליהם. אז זה... זה תשובה, זה הערה אחת. אני רוצה עכשיו להסתכל על אותו מצב מזווית, מזווית אחרת. גם כן השניות התודעתית הזאת. הרי מה רציתי להראות פה? שניות תודעתית זה בדיוק מצב שבו הבן אדם חושב ש-X נכון, אבל מתנהג Y. נכון, הרי זה בעצם הבעל תשובה מהסוג השני. זה בעל תשובה שלא משנה תפיסת עולמו. תפיסת עולמו הייתה נכונה ועדיין היא נכונה. אבל הוא לא התנהג נכון, והוא רוצה לשוב להתנהג נכון. שאלתי איך יכול להיות אם הוא... חושב שזה נכון, והוא לא משנה את עולמו, אז, תפיסת עולמו, אז מה הבעיה? למה הוא לא עשה את זה? לא עשה את זה כי הוא חי בשניות תודעתית. כן, היצר בעצם גרם לו לבנות איזושהי תיאוריה אלטרנטיבית, אז הוא לא באמת מאמין ב-Y. הוא יודע בתוכו פנימה ש-X הוא הנכון. הוא צריך להיפטר מ-Y ולחזור ל-X, אבל Y הוא רק המעטה החיצוני. בתוכו יש את X. צריך לחזור ל-X, לא יש מעין, אלא לחזור ל-X שכבר נמצא בתוכו. רק להיפטר מהמעטפות. אוקיי, אז זה הערה ראשונה על התשובה מהסוג הזה, כן, על הבעל תשובה של חז"ל, לא משנה תפיסת עולם. מי שמסתכל על בעלי תשובה היום בצורה הזו, הרבה פעמים יוצא מנקודת מוצא שאצל כל יהודי בפנים בעצם ברור לו שיש קדוש ברוך הוא ויש מחויבות לקיים את מצוותיו וכדומה, כן, הנזיק היהודי, הנקודה היהודית או כל מיני שטויות מהסוג הזה. יש הרבה מאוד אנשים שמניחים את ההנחה הזאת, ולכן הם באמת לא עושים את ההבחנה בין שני סוגי בעלי התשובה, כי הם בעצם טוענים שכולם כאלה. אני לא מקבל את זה, אני חושב שמי שלא מאמין באמת לא מאמין, אבל בסדר, זה הערה ראשונה. הערה שנייה זה סוגיה פילוסופית שקרויה חולשת הרצון, weakness of the will. זו סוגיה שממלאת מדפים בפילוסופיה. אני עקוב אחרי ניסוח של פילוסוף אמריקאי בשם דונלד דייווידסון. הוא מנסח את זה ככה, את הבעיה, הבעיה של חולשת הרצון. מה זה רצון חלש? רצון חלש פירוש הדבר, אני חושב ש-X הוא נכון, אני רוצה לעשות את X, אבל עשיתי Y. כן? אפשר לדבר על זה בהקשר של מוסר, אפשר לדבר על זה בהקשר של הלכה, אפשר לדבר על זה בהקשר של דיאטה. זאת אומרת, אני רוצה, בוא נדבר על דיאטה, כי זה הכי ניטרלי. אוקיי? אני רוצה לאכול בריא. עכשיו ראיתי מולי עוגת קצפת, והתפתיתי, ואכלתי אותה. עכשיו אני מסביר לעצמי מה קרה. היה לי רצון חלש. תמיד רציתי לא לאכול את עוגת קצפת. גם אז, כשאכלתי אותה, לא רציתי באמת לאכול אותה. אבל הרצון שלי גבר עליי. היה לי רצון חלש. זה נקרא מצב של חולשת הרצון. עכשיו אומר דונלד דיווידסון, אין דבר כזה מצב של חולשת הרצון. אתה מוכר לעצמך לוקשי. מה זאת אומרת? מה פירוש הדבר? זה אומר ככה, בוא נניח שתי הנחות. הנחה אחת, זה מה שהבן אדם חושב לנכון, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה לעשות. עכשיו, נכון אין פירוש הנכון מוסרית, אלא נכון אחרי כל השיקולים. אינטרסים, הנאות, ערכים, דתיים, מוסריים, מה שאתם רוצים. אוקיי? אחרי כל השיקולים, מכל האספקטים, דחפים, מה שאתם רוצים, אחרי הכל, מה שאני חושב שנכון מבחינתי לעשות, זה מה שאני רוצה. הנחה שנייה, אם אין לי שום דבר שמעכב, מה שאני רוצה, זה מה שאני אעשה. עוד פעם, אם אני לא יכול, אני לא יכול, אבל אם אני יכול, וזה מה שאני רוצה, אחרי כל השיקולים, זה מה שאני רוצה, אז זה מה שאני אעשה. זאת הנחה שנייה. שתי הנחות האלה נשמעות מאוד סבירות. אבל תבינו שחולשת הרצון, מצב של חולשת הרצון פירושו, יש משהו שאני חושב שהוא הכי נכון לעשות, ולא עשיתי אותו. זה לא יכול להיות. אם שתי ההנחות הראשונות נכונות, אז זה אומר שזה לא יכול להיות מצב של רצון חלש. בואו נחזור לעוגת הקצפת שלנו.
אדם,
הבן אדם אכל את עוגת הקצפת, הוא אומר, בעצם לא רציתי לאכול, היה לי רצון חלש. מה זאת אומרת היה לך רצון חלש? אתה בעצם רצית את ההנאה יותר מאשר את הבריאות או את האסתטיקה, לא משנה כל אחד למה הוא עושה את הדיאטה. פשוט רצית יותר את ההנאה, אין בעיה. אבל זה מה שרצית, אל תספר לי שלא רצית ובכל זאת עשית. האפשרות היחידה להגיד שבאמת לא רצית, והנאה לא יותר חשובה בעיניך מאשר האסתטיקה או הבריאות, זה להגיד שהיצר גבר עליך והיית אנוס. אבל אם אתה אנוס, על זה לא צריך לעשות תשובה. זה מה שנקרא בז'רגון המשפטי, דחף לב בר כיבוש. לא יכולתי לעמוד בזה. על זה לא עושים, אין מה לעשות תשובה. אמר, ממה נפשך? מצב של רצון חלש, במובן הזה שהוא דורש עשיית תשובה, זה מצב שבו אחרי כל השיקולים אני חושב שצריך לעשות X. כיוון שאני חושב שצריך לעשות X, אני גם רוצה לעשות X. אבל אני עושה Y. זה מצב של חולשת הרצון. איך זה יכול להיות? אם עשיתי Y, אז כנראה שזה מה שרציתי. נכון, רציתי איזה משיקולים, לאו דווקא ערכיים. שנייה אחת. לאו דווקא משיקולים ערכיים, אלא משיקולים יצר או משהו. בסדר, אין בעיה, אבל זה מה שרציתי. אלא אם כן, המוצא היחידי שאתה יכול להגיד לי, עשיתי את זה לא בהחלטתי, היצר גבר עליי. בכלל לא החלטתי לעשות את זה, זה פשוט היצר לקח אותי. אבל אז זה לא משהו שדורש לעשיית תשובה. אני אנוס. גם אונס, שהוא אונס פנימי, הוא אונס. זה לא משנה אם האונס הוא חיצוני או פנימי.
אני רוצה להגיד את המושג יצר הרע נכפה עליי. וזה אני מתנגד גם, אתה לא, אתה רצת לך.
הסעור שבעיסה מעכב, כן? הדרשנים האלה התחילו פעם מזמן. כן,
שמויון
ומיון. אוקיי, ואז בעצם יוצא מכאן שאין דבר כזה רצון חלש. עכשיו תבינו מה המשמעות של העניין. המשמעות של העניין היא שאין באמת הבדל בין שני בעלי התשובה שתיארתי. יש הבעל תשובה מהסוג השני של חז"ל, זה מישהו שיודע שצריך לעשות X, ולא עשה את זה, והוא רוצה לחזור חזרה להתנהג באופן מסונכרן לתפיסת העולם שלו. כן, לחזור לעשות X. ואני שואל, למה לא עשית X בעבר? הרי רצית לעשות X. כי לא רצית לעשות X. כי רצית, אבל רצית את Y יותר. אוקיי? עכשיו, אם באמת זה מה שרצית, אז חוזרת הבעיה של התשובה הגדולה. אז אתה רוצה לשנות את תפיסת העולם של מה הוא חושב? חזרנו עוד פעם לכל הבעיות שהיו קודם. כי בעצם אז יוצא שהבעל תשובה של חז"ל זה החוזר בתשובה של ימינו. הוא בעצם צריך לשנות את הרצונות שלו, הוא לא לחזור לעשות את מה שהוא רוצה. זה לוקשים שהוא מוכר לנו. אני רוצה רק לחדד אולי קצת יותר. יש, כן, הוויכוח החביב עליי, הרי גורל, האם לאכול שוקולד. אחד אומר, צריך לאכול שוקולד, טוב לאכול שוקולד, כי הוא נורא טעים. צודק. שני אומר, לא טוב לאכול שוקולד, כי הוא משמין. גם צודק. אז מי צודק? גם אשתו של השופט, גם מי צודקת. מי צודק? שניהם צודקים. זה לא ויכוח. ברור שהשוקולד הוא גם טעים, וגם לא בריא. אלא מה? יכול להיות ויכוח, מה שוקל בעיניך יותר? האם אתה רוצה יותר את ההנאה או רוצה יותר את הבריאות? אז זה יכול להיות ויכוח, מישהו אחד מעדיף את ההנאה על הבריאות, מישהו אחר מעדיף את הבריאות על ההנאה, אבל בסופו של דבר, שניהם צודקים, זה שיש לך שני רצונות, אין בזה שום בעיה עקרונית. יש לכולנו הרבה מאוד רצונות, ובהרבה מקרים הם צריכים להתקזז או להתנגש, ואנחנו צריכים לקבל החלטות, מה גובר על מה, וזה בסדר גמור, אין פה שום סתירה לוגית, ואין פה שום בעיה, הלוגיקה הפשוטה לא עובדת לגבי רצונות. ברצונות אין, רצונות סותרים זה לא סתירה לוגית, יכולים להיות לי רצונות סותרים על אותו דבר, מסיבה זאת אני רוצה אותו, ומסיבה היא אני לא רוצה אותו. זה לא סותר בכלל, רק מה, אני צריך להחליט עכשיו איזה משני השיקולים גובר. האם אני מעדיף את ההנאה או מעדיף את הבריאות, אוקיי?
זה רק מתרץ את משהו?
לא, לא, לא מתרץ כלום, אני להפך, אני מסביר את הבעיה שתיארתי קודם. אני אומר, כשאני אומר שלא רציתי לאכול את עוגת הקצפת, אני בעצם מתכוון לומר, לא רציתי בגלל שמאוד היה חשוב לי דיאטה. למה אכלת? כי אני עוד יותר רוצה ליהנות, מאשר להיות רזה. אז אל תגיד שלא רצית. רצית להיות רזה. אבל גם רצית ליהנות, ומתברר שהרצון להנאה היה חזק יותר מהרצון להיות רזה.
זה לא אומר שלא רציתי לא בדיוק, זאת אומרת, לא אומר שאני צריך עכשיו לשנות לגמרי את כל
ההנאה. אתה צריך לוותר על הרצון של ההנאה, או להדמיך אותו.
כן, אבל אני עדיין בגדר, לא כמו חוזר מתשובה.
לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. אין הבדל עקרוני, מה שאמרתי קודם, עם הדוגמה הזאת עם מי שעובד לא לשמע. אמרתי, החמור הנקודתי הזה הוא לא משמעותי, גם יש בעולמך 100 ערכים או 100 רצונות, זה אותו דבר כמו רצון בודד. אתה, יש לך 100 רצונות, אתה צריך לשנות אחד מהם. זה גם נקרא לשנות, לא אכפת לי. אבל אם זה הרצון שלך, למה שתשנה אותו באופן יזום? חוזרת אותה שאלה, איך אפשר לתבוע מבן אדם לשנות את עצמו באופן יזום?
לא, כי הוא מכיר בערך השני גם.
ברור, הוא מכיר בשני הערכים גם, ואת זה הוא צריך לשנות.
תלך יותר על הערך הזה.
אתה יכול להגיד לו, אבל השאלה היא למה שהוא יתפוס את זה כך. אתה יכול להגיד לו מה שאתה רוצה, אין בעיה. אבל השאלה היא מה פירוש התביעה ממנו באופן יזום לשנות את מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה.
ברגע מסוים, יכול להיות
שהוא רוצה... אחר, עוד פעם, אם ברגע אחר הוא לא רוצה, אז אין בעיה, לא צריך לשנות כלום, הוא כבר השתנה.
לא, כי הוא מכיר בערך הזה של הדיאטה.
עוד פעם, אתה מסתובב מסביב. אם ברגע מסוים הוא רצה, ועכשיו הוא לא רוצה, אין בעיה, זה השתנה. אני לא מדבר על זה. השתנות יכולה להיות. לא, מה זה לא עוד זמן, זה מילים. אני שואל, אתה תובע מבן אדם, תשתנה, נכון? זו התביעה לעשות
לא,
תשובה.
לא, הוא לא היה בכלל בעצם.
לא בכלל. עכשיו הבן אדם, אני אתאר לך את הבן אדם. הבן אדם רוצה את ההנאה וגם רוצה להיות בריא. בסדר? אבל הוא רוצה את ההנאה יותר. ההנאה זה ערך יותר גבוה בסולם הערכים שלו מאשר הבריאות. אתה יכול להגיד לו עד מחר, אבל הוא הולך בדרך הזאת. עכשיו אתה רוצה שהוא ישנה את הדרך שלו?
הוא החליט באמת שזו הדרך הטובה ביותר.
הוא לא החליט. הוא לא החליט.
הוא החליט ברגע מסוים.
אני מדבר על הרגע מסוים ההוא. אתה כל הזמן קופץ ממקום למקום. אם הוא החליט, אז הוא החליט באותו רגע. אם עכשיו החלטה שלו ראשונה, אין בעיה, זה לא בעל תשובה, זה פשוט קרה. אבל אם הוא נמצא באותה סיטואציה ואתה תובע ממנו להשתנות, זה אומר שכרגע הוא עוד לא החליט את זה. עזוב את הלגמרי הזה, אתה כל פעם חוזר לעניין הזה. אתה רוקד בשתי חתונות, זה סתירה לוגית. כל בן אדם עושה סתירות לוגיות, אבל אני לא יכול לדבר עם מי שעושה סתירות לוגיות. לא, לא ברור שום דבר. לא ברור שום דבר. אם הבן אדם יש לו שני ערכים, שערך א' גובר על ערך ב' מבחינתו, רגע, רגע, תחשוב, תסתכל רגע. זה המצב העכשווי שלו. עכשיו אני בא ואני אומר לו, תעשה תשובה. נכון? זה מה שאני בא ואני אומר לו. מה פירוש תעשה תשובה? תדאג לזה שערך ב' יהיה יותר חשוב מערך א'. לא הבנתי, אבל אצלי ערך א' יותר חשוב עכשיו. לא יותר חשוב, אני כבר שם. אני שואל, זה כבר לא נכון? אז עשיתי תשובה, אז לא אתה עושה תשובה?
עשיתי תשובה, שאלה איזה ערך עוד יהיה דומיננטי עכשיו?
אני מדבר על איזה ערך יהיה דומיננטי, על זה הדיון.
אבל לא, אתה יכול לשמיד מדבר דומיננטי אלטי.
זה מילים, אתה משחק במילים.
הוא לא שינה לגמרי.
אתה משחק במילים. אני עכשיו נמצא במצב שערך א' יותר חשוב בעיניי מערך ב', אחרת אני לא צריך לעשות תשובה. עכשיו אומרים לי, תעשה תשובה. מה פירוש? תשנה את סולם הערכים שלך. נו, אבל לא הבנתי, אם זה הסולם הערכים שלי, על בסיס מה אני אשנה אותו? ואם זה כבר לא שם, אז אני לא צריך לשנות, הוא כבר השתנה.
כן, אבל אדם יקיר בעובדה שיון במשקול 158 קילו, זה לא...
גם אז הוא יקיר בעובדה. גם היום וגם אז הוא יקיר בעובדה. בדיוק. אז למה הוא עשה את זה?
מסכים.
נו, אז מה הבעיה?
מסכים, מסכים, אבל עדיין זה לא יחליט את הסדר. אני יכול לבקש ממנו את הדבר הזה.
אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. כל השאלה זה מה הוא יעשה. לבקש אפשר הכל. אבל אתה מבקש לשיטתך, לא לשיטתו. על זה דיברתי, על זה התחלתי. אתה לא יכול לבקש מבן אדם לשיטתך.
אוקיי.
אתה צריך לבקש ממנו לשיטתו. אבל לשיטתו אי אפשר לבקש ממנו לשנות את שיטתו לשיטתו. אין תירוץ בינתיים. אני נשאר עם זה. יש בעיה של חושת הרצון, בעיה קשה מאוד. עם זה אני כן יכול קצת להתקדם לקראת תירוץ, נדבר על זה בפעם הבאה, בניגוד לניסוח הקודם.
החבר שלה